אהלן אהלן, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לגל הירוק, פרק 194, פרק הכנה למשחק הגדול מול מכבי תל אביב בשבת, בערב, באצטדיון סמי עופר או אווירן או איך שתחליטו לקרוא לאצטדיון העירוני בחיפה. אנחנו יודעים שבטח כבר שמעתם כל מיני פרקי סיכום, גם לניצחון על ריינה, גם פרקי הכנה למשחק בשבת, בפודקאסטים אחרים, במקומות יותר טובים, פחות טובים, אנחנו לא שיפוטיים. מה שאני אנסה לעשות פה זה לעניין אתכם בשיחה של אוהדים שבאים לנסות לדבר על כדורגל. כמה שיותר נקודות מקצועיות שמעניינות אותנו כאוהדים. אנחנו לא אנשי מקצוע, אנחנו לא מתיימרים להיות כאלה, אנחנו לא חושבים שהידע חונה אצלנו או שיש למישהו מאיתנו בלעדיות על האמת. אנחנו ננסה לגרום לכם קצת ליהנות, קצת להתעניין, קצת לחוות את מכבי חיפה באוזניים לפחות, של אוהדים שהתכוננו ומנסים לדבר כדורגל, או לדבר מקצועית, so called. אז אחרי הפתיחה המאוד משעממת הזו, בואו ניגש לעניינים, לצידי באולפן הווירטואלי שלנו, שימו לב, שימו לב, נדב, קוגלר, מה קורה אחי?
אהלן, מה העניינים? איזה כיף להיות פה? יש לנו, נראה לי שעה מרתקת.
כיף שאתה פה, הרבה זמן לא היית.
תודה, תודה.
וback to back, האיש שהרומנטיקה חזקה מהמקצועי אצלו, ובכל זאת היה לו חשוב להצטרף, מה קורה בבא?
מה נשמע? אני עדיין מנסה להתרגל לרצינות הנדרשת לפרק הזה, אני מודה שזה לא קל לי, אבל התייחסתי ברצינות ובאתי, זה המשחק נגד היריבה הכי מדוברת, ואני בשבילה מוכן לקחת ברצינות את הדברים.
ראיתי שהתכוננת. בוא נגלה למאזינים ספוילר. ראינו שהתכוננת.
מה, גם בוא הפרקים שהשתתפת, אני שזנתי, היית רציני, למה אתה מוריד מעצמך?
הוא רציני מאוד.
לא, אני רציני מאוד, אנחנו באווירת סופונה, ובאווירת סופונה אנחנו מרשים לעצמנו קצת להיכנס...
לא, בבא רציני מאוד, הוא פשוט התרגז עליי, אני מתפרץ, אבל פשוט מתרגז כי אני כל הזמן אומר שהוא רומנטיקן, ושהוא לא מספיק רציני. אז יש לו גם רצינות, אל תיקחו אותו ככה, הכל בסדר.
יש לו הרבה רצינות, גם כשהוא רומנטיקן, הוא מתייחס לזה ברצינות. זה הקסם, זה הקסם.
בבא מדבר את שפת הרומנטיקה, חברים, זה הכל.
איך בבא אומר, מי שלא יתאהב במסיידגו, אין לו לב.
אני אמרתי לעצמי שאני היום מדבר רק את הנקודות שהתחלתי לדבר עליהן.
יופי, כל הכבוד. אז שמעתם את תום רובנס, וליד תום רובנס יושב טל צ'רקז, שגם הוא ילווה אותנו. עוד ידבר יותר, ידבר פחות, יעזור במידע חיוני, בהיבטים של סאונד וכולי. ואתם יודעים איך זה עובד בגל הירוק, כמה שלא ננסה להתכונן מקצועית, אנחנו בקושי יודעים איך הפרק מתחיל, אין לנו מושג איך הפרק ייגמר, אולי יקפצו לפה אורחים נוספים, חברים אחרים מהיציאה, כאלה שיש להם מה להגיד, אז אפשר להתחיל?
יאללה,
יופי.
שוט.
אני שמח. מה שנעשה בפרק הזה, או לפחות מה שתכננו לעשות בפרק הזה, זה להביא לכם נקודות שנראות לנו מעניינות לקראת המשחק. נבחר כל מיני מפתחות, לניצחון של מכבי חיפה כמובן, נאתר שחקן מרכזי או מאצ'אפים שמסקרנים אותנו בין הקבוצות, ניגע במאמנים קצת, ראש בראש, מה היה לפני, מה יהיה, הפתעות וכולי, ואולי גם הרכבים וכאלה. כל הנקודות שאמרתי עכשיו הן נקודות פתיחה לדיונים, כל שהם שיקרו. אנחנו מראש רוצים לבקש מכם, שימו לב, לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות ולדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים. אני אומר את זה עכשיו כי אני תמיד שוכח להגיד את זה. אפשר להתחיל? יאללה, תודה. בשעה טובה. הנקודה שהכי מעניינת אתכם במשחק, מעניינת משהו שמעניין אתכם. שוטו.
אני אתחיל. הנקודה הראשונה שלי, חשבתי על זה הרבה השבוע, אני חושב שזו הסיטואציה הראשונה העונה שאנחנו מגיעים כביכול כסוג של פייבורית, מבחינת מומנטום שכאילו אנחנו בכיוון חיובי, הם בכיוון שלילי, הפער שנסגר בטבלה, כל מיני דברים כאלה, ואותי זה, אני אגיד באיזשהו מקום אפילו מטריד, גם מסיבה אחת ש... עדיין לא היינו במצב כזה, במשחק כזה העונה, זאת אומרת, שלנו יש יותר, אני לא אגיד את זה מה להפסיד, כן, אבל שיש יותר עניין בזה שאנחנו פייבוריטים אולי לעומת מצב אחר, ואני לא יודע איך לאכול את זה, כאילו מצד אחד אני באמת מוטרד, כי זה פעם ראשונה שזה ככה, מצד שני, אני כן חושב שמקצועית אנחנו יותר טובים, אני חושב שיש לנו שחקנים יותר טובים, יש לנו מאצ'אפים יותר טובים בהרבה עמדות במגרש, גם העניין של המומנטום מתווסף, מעניין אותי לדעת מה אתם חושבים בעניין הזה.
אני, האמת שהנקודה שלי לזה, מתקשרת לאייטם אחר שדיברנו עליו, אבל אני אמשיך את מה שאתה אמרת, רובנס, בשאלה. מי לדעתכם יותר בלחץ? כאילו, רוב האנשים, רוב האוהדים יטענו שמכבי תל אביב יותר בלחץ, כי יש להם הרבה יותר מה להפסיד. האם אני תחדד את השאלה שלי, האם למכבי חיפה מגיעה למשחק באפס לחץ? אני אגיד את הדעה שלי, לדעתי בכלל לא. יש לחץ, יש הרבה
מה לשחק. אני לא חושב שקיים כזה דבר אפס לחץ במשחק הזה, אבל כן, אם צריך להגיד מי יותר בלחץ, אני עדיין חושב שזה הם.
זה כן, אבל אני חושב שמכבי חיפה זה אולי המשחק האחרון העונה, או בוא נגיד, כן, אולי המשחק האחרונה שיש לה מה לשחק, ויכולה להפוך בו את העונה לגמרי.
מכבי תל אביב. מה זאת אומרת? כל החמישה משחקים האחרונים, כל אחד מהם הוא האחרון שיש למכבי חיפה מה לשחק.
נכון. באנו לבלופילד
ואמרנו, אם לא ננצח שם, אכלנו אותה. נגמר תיקו, אמרנו כל הכבוד למכבי חיפה למחצית השנייה, נגמרה העונה. היה הפועל באר שבע, הפועל באר שבע היה קודם כל סכנין, גירדנו שם 1-0, אמרנו אם לא מנצחים אפשר לשכוח מהעונה. הפועל באר שבע נתנו רביעה, וזה היה ברור שאם לא מנצחים הלכה העונה. הפועל חיפה בדרבי, אם לא מנצחים הלכה העונה. ריינה בחוץ, לא ניצחנו שם אף פעם, הלכה העונה. היה לנו על זה שיחה עם נדב פרסט השבוע. אני חושב שאי אפשר, העונה של מכבי חיפה נגמרה כבר 5 פעמים, והיא כל פעם קמה לתחייה. כל הרצף האחרון הזה הוא רצף של התמודדות עם לחץ, אבל אולי אני גם מסתכל על זה לא נכון, בבא.
לא, זה...
אני חושב אחד שהייתי, אני רוצה להציע לנו להחליף את המילה לחץ במתח. אני חושב שיש מתח סביב המשחק הזה, כמו תמיד, גם שאנחנו באים מלמטה, וגם שאנחנו מרגישים פעם ראשונה, אני חושב, מזה הרבה מאוד שנים, אנחנו מגיעים באמת בתחושת ביטחון ואמונה בקבוצה. אחד, זה נגזרת מתוצאה מהממת שבוע שעבר בבני ריינה בחוץ, משחק שחששנו ממנו מול קבוצה שעשינו את החיים קשה.
שלושה משחקים טובים, כן, לאחרונה.
כן, לא, אבל הבני ריינה האחרון היה כאילו איזשהו, אתה יודע, מפיגור 1-0, עוד פעם חוזרים מפיגור, עם משחק אינטנסיבי טוב, עם משחק פיזי טוב, עם משחק לחץ גבוה, כמו שאנחנו רואים, נגד קבוצה לא פחות פיזית מאיתנו לאורך כל המשחקים בינינו העונה, עם כל הכבוד לבני ריינה, שהשם שלה עושה לה עוול, אבל היא הרבה יותר גדולה ממה שמייצגת בעיר הקטנה המהממת של הנוף הגליל. מכבי תל אביב, לדעתי, בשונה ממכבי חיפה, מגיעה במצב של כדורגל מקצועי פחות טוב. היא לא נראית טוב מקצועית כבר תקופה מאוד ארוכה, היא מאוד מוגבלת ב... אני חושב שאחד הנקודות שלי למשחק הזה זה איך דגו מול רובי קין מגיע למשחק הזה. האם רובי קין יעיז יותר מהדברים הקבועים שהוא עושה בשביל לפתור את הדברים, או דגו יבוא וימשיך מה שנקרא לעשות לו שחמט בראייה קדימה? אני חושב שלחץ יש מתח יש בשתי הקבוצות, שחקנים כמו שריף קיוף, אולי עליהם טיפה יש לחץ יותר גדול, כי הם פחות היו במעמדים האלה, ליאור, שון גולדברג, שחקנים ניסיון, כנראה שהלחץ אצלהם הוא חלק מהחוויה, גם נויר אתמול בשער של ביירן, אני בטוח שהגול שהוא קיבל זה לא מלחץ, זה מחוסר תשומת לב לגשת לכדור, אבל היה גם אצל נויר אתמול מתח בשער, אתמול בדקות האחרונות שריאל מדריד תקפה. אני חושב שאנחנו נראה את הלחץ הזה במגרש, אני חושב שאנחנו מגיעים ביתרון אמיתי. אנחנו מגיעים ביתרון אמיתי מול מכבי תל אביב למשחק הזה, נטו מהמומנטום. והעונה זה משחק, זה משחק של מומנטומים. ואנחנו כרגע המומנטום אצלנו.
נכון, ועדיין חשוב לזכור, לפני שעוברים פשוט לנקודה שמתקשרת לזה, שטקו הוא אליפות של מכבי תל אביב. אני רוצה לשים את זה כבר בתחילת הפרק שלנו על השולחן, לא כי האוהדים לא יודעים את זה, ודאי שהם יודעים את זה, אלא כי כל הדיונים שנעשה פה עכשיו הם בקונטקסט הרלוונטי. טקו זה אליפות של מכבי תל אביב. והנקודה הכי מעניינת שלי שהכנתי מראש, ואני יודע שאני קצת חופר, כי דיברתי רצוף בהתחלה, היא פשוט ממש מתקשרת למה שבאבא סיים עכשיו, אותי מעניין לאיזה קבוצה הרגליים תרעדנה. זאת אומרת, לאילו שחקנים זה יכול לקרות. שריף קיוף, מחמוד ג'אבר, שחקנים שלא היו במעמדים האלה. לא היו במעמדים האלה.
ג'אבר היה, איפה המחבר ג'אבר הבא?
ג'אבר.
אבל זה לא היה על אליפות.
לא שיחק על אליפות, חבר'ה. היה נטע, חוסה, פני, אלי, היה לא, ג'אבר לא שיחק על אליפות. אף פעם. גם שריף קיוף לא. אגב, גם רז שלמה לא. גם עידן נחמיאס לא.
כל ההגנה של מכבי תל אביב.
לא, אז סבורית שיחק.
גם, גם השוער שלהם.
נכון, לא זוכר מתי הוא חזר לשער, עזב את השער אצלנו, אבל זה נכון. אלה הדוגמאות שגם תכננתי מראש לתת. עידו שחר, אני פשוט מעניין אותי ממש, מעניין, ליטרלי, למי הרגליים הולכות לרעוד. לא, לא, לא. שוב, זה לא חייב להיות הצעירים, אנחנו נתפסים על הצעירים, כן? גם לורנזו סימיץ' לא שיחק על אליפות. אף פעם. ואני זוכר שהיו לנו הרבה שיחות שנה שעברה על זה, כי גם קורנו וסק וזה, כולם הייתה אליפות ראשונה שנה שעברה, אתם זוכרים? דיברנו על זה שהמנהיגות צריכה לבוא מהישראלים, שכבר לקחו תואר, שמבינים מה קורה פה, שמכירים את הלך רוח, אז זה לפחות מה שמעניין אותי, כי קצת כמו שבאבא אמר, יש פה מתח משני הצדדים, ואני אסיים את הנקודה שלי ואני אגיד, שבסוף זה משחק כדורגל, 11 בני אדם מול 11 בני אדם, לכל משחק יש דינמיקה משלו, ויש רצף אירועים משלו, ויש המון בלתי צפוי, אז אפשר לדבר, כמו שכבר התחלנו, על state of mind, ועל הרכבים, ועל מבנים, ועל שיטות, ועל התאמות, ועל שינויים, ועל מאבקי אחד על אחד, ובסוף, בסוף, כמו שאומרים בצהל, בסוף בקצה, זה 11 איש מול 11 איש, שכל אחד מהם יכול להיות ביום רע, ואותו בן אדם ביום רע, יכול...
לא רק זה, גם בסוף משחקים כאלה מוכרעים על ידי דברים קטנים, כאילו...
זה בדיוק... מה שתום אומר, זה אפילו לא משחק רע, זה מספיק שדקה שלישית, אתה לוחץ את... כלומר, אני קורא לו דוד רביבו בראש שלי, זה רועי רביבו, הוא נלחץ שם ומוסר כדור לא טוב, או לא יודע מה, אתה גומר אותו, אתה גומר את השחקן, כאילו.
אני שם כסף שהוא הולך להיות השחקן הכי טוב במכבי תל אביב, בהגנה, תרשום.
אולי?
השאלה איפה הוא יפתח, אבל כן.
נדבר על זה.
אם כולם מקבלים ציון 3 אצל פרימו והוא מקבל 4, אז בסדר.
אני רוצה להגיד כמה דברים קטנים על זה. דבר ראשון, נתון שהיה לי מעניין לבדוק, כאילו יונתן אברהם, אם אתם מכירים, הוא בדק, עשה את זה בשניות. כמה מחזורים העונה מכבי חיפה הייתה המחזור הראשון? במקום הראשון לדעתכם?
שניים.
ארבעה. לי הרגיש הרבה יותר, כי היה את התקופה הזאת שחזרנו בפער של 10, לא יודע, אני, אז כאילו, ישב לי בזיכרון שהובלנו את הליגה, תקופה ממושכת.
היה גם כמה פעמים שוויון, היה שוויון נקודות גם איזה 3-4 פעמים, ואז, וזה הרגיש, והיינו יחסים בתקופה, היינו יחסים בתקופה טובה ברגעים האלה, אז הרגיש שאנחנו דומיננטים יותר.
זהו, עכשיו, סתם זה אנקדוטה מעניינת, כאילו, אנחנו רואה גם, מרשים לעצמנו לפנטז, אם אנחנו פה לוקחים אליפות, זה אולי תהיה אליפות עם הכי פחות מחזורים במקום הראשון, סתם זה מעניין. לגבי הלחץ, רק אני חוזר משהו אחרון לגבי זה, שוב, אם באמת אנחנו נצליח לעשות את הדבר הזה, ולדעתי זה מה שמלחיץ את מכבי תל אביב, זה שאם דבר כזה קורה, זה סדרי גודל של האליפות שלנו הראשונה עם ביתר ירושלים, זה בושה שהמועדון לא יכול להכיל, ולדעתי זה הפיק ברכיים שלהם.
ברור, במיוחד שגם
זה גדול יותר מהקבוצה עצמה.
בדיוק, זה האתוס של המועדון, זה האתוס של המועדון. זהו, נעבור לעוד דברים?
אם יש לכם עוד דברים שמעניינים אתכם, אז שוטו, ואם לא, נעבור לנקודה הבאה.
אני חושב שזה באמת, כאילו, איך המשחק התפתח והכל, החיים יותר גדולים מכל דמיון או תכנון שלא נעשה, בסופו של דבר, כמו שאופק אמר. מספיק שדברים הולכים לכיוון מסוים, ופתאום המומנטום יכול להשתנות, והכל נראה אחרת, וכל מה שדיברת עליו כל השבוע, קח אותו וזרוק אותו לפח. אני, מהזיכרון שלי, לא זוכר, זה קרה אגב בקדנציה הקודמת של ברק, מכבי חיפה, שנבנתה, כאילו בנתה איזה אופי מסוים, שיודע לחזור מפיגור, שיודע להתמודד עם להיות בסיטואציה שמפסידים בה, וחוזרים שבוע אחרי זה ומנצחים מיד, ולא להיכנס לכדורי שלג, וכאילו, נבנה בתוך הדבר הזה אופי של קבוצה, שאני היום לא רואה אותו בשום צורה אצל מכבי תל אביב, לאורך כל הדרך. ואני חושב שבמקום הזה, היתרון הזה שאנחנו באים איתו, שאנחנו יודעים, שגם אנחנו נהיה בפיגור 1-0, אנחנו יכולים לחזור למשחק הזה וגם להפוך אותו. ואני לא בטוח שאצלהם, יש את התחושה הזאת. זאת אומרת, אם אתה תיתן את הגול הראשון במשחק הזה, הסיכוי שאתה תרסק אותם, הוא בעיניי, כאילו מה זה תרסק אותם? תגמור את המשחק, הוא באחוז מאוד מאוד גבוה. ואני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה שהיא, בעיניי נקודת מפתח, לאיך לבוא למשחק הזה. מבחינה טקטית, מבחינת לחץ, מבחינת להעז, מבחינת להאמר, מבחינת מה שנקרא לשים את כל הז'יטונים. אמרתם שאם את המשחק הזה אנחנו לא מנצחים, נגמרה העונה, זה משחק לשים עליו את כל הז'יטונים מהשנייה הראשונה לדעתי. ולראות איך
הריב. רק להוסיף את הנתון שטל שלח לנו, כל אחד מהמשחקים האחרונים בין הקבוצות, הובקע בשער מהיר, שסחף אחריו את כל הדינמיקה של המשחק. מכבי חיפה במשחק הראשון העונה בבלומפילד, נכון שהגיע לשני מצבים לפני הגול של רפאלוב, אבל הגול הזה בכלל שם אותה בעוד כמה דקות שמכבי תל אביב לא עברה את החצי, ולורנזו שם את הגול בנייח במשחק בית, ואז מכבי חיפה ישבה וקינדה שם שם, קינדה חטף את הכדור ודינדה וכולי, ומכבי תל אביב שהבקיע את הגול בנייח של זהבי במשחק השלישי, כל המחצית התקשנו לעבור את החצי. זאת אומרת,
יש פה המון המון אבל הביתיות, המשחקים היו מאוד שונים בין סמי עופר לבלומפילד. בסמי עופר כשהובלנו 2-0, אנחנו פתחנו בלחץ, באמת, ראיתי רק את המחצית הראשונה היום, באמת, שיחקנו מדהים.
אני מגיע עם כדור ארוך לאחד על אחד מול משפטי, היה צריך לשים שם את הגול.
כן, היה בקלות יכול להיות 3-0, בעיניי ניהול משחק טופ של דגו. טופ, כאילו, הלכנו ממש בשלבים, כאילו, לא יודע, אני כאוהד ראיתי שזה מתוכנן, מתי לרדת אחורה, לעקוס את המתפרצות, עם דניאל שם, אם אתם זוכרים, דניאל שיחק במחצית הזו, לדעתי בזה 4 עמדות, קשר שמאל, בעלם ימין, שיחק
בעיקר 6.
לא, אבל הוא, בעיקר 6, בסדר, אבל לא, אני ראיתי אותו סוגר כמעט כל פינה במגרש, אפרופו, מדבר על שפנים מעקוב של המאמנים, אז אני אומר שבמשחק בסמי עופר, במחצית הראשונה, אני חושב כאילו זה הרפרנס היחידי שיש לנו, כי זה המשחק היחידי שהיה בסמי עופר, לשם צריך, ואגב המשחק לא היה עם קלמה, אני לא זוכר מה היה הסיבה, כסרגו לצירה שזה היה...
לא, 15,000 מלחמה.
כן, במחרתיים הולך להיות סמי כאילו הר געש, אוקיי, אז אני מקווה מאוד שזה יהיה לטובתנו, כן? אבל... פה כאילו אני חושב שבסמי עופר אם אנחנו נותנים את הראשון, אנחנו הלוואי, אני מקווה מאוד שאני זה, אנחנו יכולים, אני חושב שזה, גם זה המפתח פה, כאילו זה הרבה מעבר ללקטוש אותם, זה לבוא וסוף סוף להשחיל להם איזה, כאילו כמו שהיה בתחילת המילניום, ש-20 דקות אתה גומר אותם ב-3-0, כי זה מה שצריך, אתה, אפרופו מה שבאבא אמר, אתה רוצה רגע להעביר פה מסר שהוא לא רק למשחק עצמו, ל3-4 מחזורים שנשארו, אז,
אני כן. חושב שאתה צריך לחזור למשחק הראשון בבלומפילד דווקא, שהיה שם רבע שעה או 20 דקות מטורפות בהתחלה, שכאילו...
היה לך שתי הזדמנויות תוך 3 דקות אולי.
אבל ישבת איזה 4-5 שחקנים על הרחבה שלהם, הם, כן. הם היו בהלם, הם היו גמורים. אני לא יודע אם נצליח לעשות את זה עוד פעם, אבל אם כן, וואו, זה יכול באמת להתפתח לכיוונים מאוד מעניינים.
אז תנסו רגע כל אחד מכם לקחת את זה באמת למפתח אחד, זאת אומרת, למשהו אחד קונקרטי. אני, אגב, הנקודה שלי היא בגדול מה שטל אמר עכשיו, אבל תנו לי משהו אחד, רגע, מההתחלה ועד הסוף, בבא. משהו אחד שלדעתך הוא המפתח הניצחון של מכבי חיפה?
אגב, ששתי הקבוצות, הוא מפתח מקביל, הוא back to back, ג'אבר ואלי מול גדי וגבי ודור, מבחינתי, המשחק זוגות הזה באמצע, הזוג שידע לנהל את המשחק בצורה יותר מדויקת, הזוג שיהיה יותר פיזי מהיריב בלוז בולים, הזוג שידע לשחרר את הכדור יותר מהר קדימה לעמדות הפנויות, לשטחים הריקים, לריצה של דינדה, לפס המהיר לקשר המקדם, לשבור את הקרוסים, הזוג הזה שיהיה במשחק הזה יותר חד למאורעות, זה הזוג שיוביל את הקבוצה לניצחון. זה פשוט, ויש לי ביטחון מלא, כי מבחינתי ג'אבר נמצא באיזה מוד, של איזה משחק מחשב, שיש לו איזה צ'יט, שאי אפשר, שהוא לא יכול, כאילו, הוא לא יכול לא להיות
טוב. ADD, QD.
ככה מרגיש אותו.
אתם זוכרים שהיה את זה לנטע, את הצ'יט הזה? נטע היה משחקים שלנטע היה צ'יט, הוא היה רואה את המהלך.
הוא היה נח 15 דקות? לא, הוא היה גם נח 15 דקות, פתאום שחקן שעונה לגמרי.
הוא היה מקבל את הכדור עם הגב לשער, כל האצטדיון היה, רגע, יש מאחוריך שחקן, ונטע, הוא פשוט היה לו צ'יט, הוא פשוט עבר דרך השחקן. כולנו לא ראינו את זה פשוט. הוא פשוט היה עושה את הסיבוב על שחקן, היה לו צ'יט כזה.
הוא עשה הרבה גל אלברמן בקדנציה שגל היה צעיר, והרבה שעות עם גל אלברמן תרמו לנטע ברי בימים האלו.
בהחלט.
אז אני אמשיך את הנקודה של בבא. אני חושב שהמפתח פה זה שני דברים מנוגדים לכל קבוצה. מכבי תל אביב בבילדאפ שלה, מאוד לוקה בחסר כשמפעילים עליה לחץ. מצד שני, מכבי חיפה הוכח הרבה פעמים מעונה שאנחנו פשוט, כשאנחנו רוצים, אנחנו יכולים ללחוץ הכי טוב בליגה, מקדימה, בשליש האחרון. ואני חושב שזה נקודת המפתח שלי לפחות במשחק. מצד אחד יש הגנה, אני לא מזלזל בה, כן? יש שחקנים מצוינים בקו אחורי של מכבי תל אביב, אבל אני חושב שאם אנחנו כמו בסמי עופר, במשחק הראשון, כמו בבלומפילד ב-1-0, אנחנו נפעיל את הלחץ מהשחקנים הנכונים, תכף נדבר על זה גם, בעיניי לפחות, שחקנים הנכונים, אנחנו פשוט יכולים לגמור אותם. אבל פה, אופק, נראה לי גם אתה דיברת על זה הרבה פעמים בפרקים, השאלה היא איך אתה רוצה את המשחק, אתה רוצה את המשחק עם הכדור ברגליים שלך, או ברגליים שלהם, וזה גם נקודה מעניין.
שמור את זה לדעתי לסיפור של המאמנים והמאצ'אפ, כי זה בעיניי מקצועית, זו הנקודה, כי המובן מאליו של כולם, זה שמכבי חיפה תחזיק בכדור, ומכבי תלך אחורה. ממש לא בטוח שזה מה שטוב למכבי חיפה.
בדיוק.
גם אם אנחנו כיועדים מאוד רוצים את זה. רובינס, יש לך...
השאלה, כי אם איביץ' היה על הקווים, כנראה שהיינו זה מה שהיינו רואים. השאלה אם מכבי תל אביב יכולה לבוא לסמי עופר, ולהרשות לעצמה, להיות נרפת, ולנסות להעט את המשחק, ולהיות מאחורה, ולשדר פחד. האם המסר הזה יכול להוביל אותם לתוצאה של סוף עונה יותר טוב? מכבי תל אביב צריכה את הניצחון הזה, ביום שבת, לא פחות ממכבי חיפה.
היא צריכה תקו, אבא. אבא
היא
צריכה תקו.
גם אם תקו טוב לה, היא עוד לא ניצחה את שלושת המשחקים הבאים שלה. צפרו לי את מה שאתם רוצים.
לא, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, פשוט בראש של רובי קין, זה הנקודה האחרונה, אחת לפני האחרונה שהכנו להיום, בראש של רובי קין, תיקו הוא ניצחון. האם זה עונה לך על השאלה של מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכולה לבוא ולשכב אחורה? אני לא בטוח שזה עונה לך על השאלה. בסדר?
אוקיי.
פשוט, המשחק מתחיל מ-0-0, שהוא כאילו יש פה גומלין, כשהראשון מכבי תל אביב ניצחו 1-0. המשחק מתחיל בסטייט אוף מיינד שלו, ביתרון למכבי תל אביב, מבחינת התוצאה הסופית, כי 0-0, אם המשחק מפוצץ ונגמר 0-0, זה לטובת מכבי תל אביב.
יופי, אבל המשחק גם מגיע עם איזשהו מומנטום של מכבי חיפה.
בוודאי.
עם איזשהו מומנטום של מכבי תל אביב. עם זה שהם רוצים לקחת אליפות אחרי 3 שנים ואתה, אני מאוד רעב והכל, אני מן הסתם, אני חושב שאני פחות רעב מהאליפות הראשונה שלי, אוקיי? אני הרבה פחות לחוץ, אני אומר, אם אני אפסיד, הפסדתי. הפסדתי את האליפות. כאילו, כן, אני חולם עליה בלילה, כן? אבל זה לא כמו שבאליפות הראשונה שאמרתי, אחרי עשור, אם אני לא לוקח פה אליפות, זה כבר לא יקרה גם עוד 20 שנה.
לא, אבל טל, הריוורדס באליפות כזאת, היא ריוורדס שאי אפשר לקבל אותה בשום אחת מהאליפויות האחרונות שעשית.
אתה מדבר על הרביעית.
כן, אני חושב...
לא, על הסיפור של העונה.
אם אני לוקח אליפות השנה, אני לא יודע איפה אני אהיה. אני באמת, אני כאילו...
כן, אני מתחבר לסיפור הזה שזה לא...
בחיפה הולך ברחובות הרום, כאילו, באמת, זה לא...
זה לא רק הרביעית, זה הפעמיים מינוס 10, זה מסי, זה העיבוד של כל הכוכבים, אבל אני עוזב את זה. אני עוזב את זה כי אנחנו, אני רוצה לתת נקודה מקצועית שבעיניי המפתח למשחק, וטל זרק על זה כמה מילים מקודם. הנקודה שלי היא שמכבי חיפה חייבת, אבל באמת חייבת, להגיע הרבה לרחבה של מכבי תל אביב. לאו דווקא לבעוט לשער מכל מקום, ולא בהכרח להגביה כל כדור שמגיע לאחד מהשחקני כנף ישר לתוך הרחבה. פשוט...
משנה מאיפה?
מה זאת אומרת? להגיע לרחבה?
כן, אגף ימין, אגף שמאל מהאמצע, מאיפה?
אז שנייה אני אגע בזה. פשוט, גם לא חייבים שיהיו 5-6 שחקנים ליד משפטי, בסדר? בכל התקפה. פשוט להגיע המון לרחבה כדי לנצל טעויות אישיות של מכבי תל אביב, כדי להטיש את ההגנה שלהם, כדי למקסם את הנוכחות של פיירו ושל דין, בסדר? אחד עם הגודל ואחד עם החתוליות. אם אפשר גם להבקיע שער מהיר אז ברור, אבל בגדול, לשחק רחוק בשער, לשלוט בכדור שליטה אופטית, להרים את הערמות הרחוקות האלה מאזור החצי לכיוון פיירו, זה לא מספיק. אם נצליח, וזה לשאלתך, שג'אבר וליאור ייכנסו מהעומק ויהיו בעמדות מסוכנות, אם נצליח להשתמש במהירות של דין בגב ההגנה, פעם אחת בתחילת המשחק לשלוח את דין לאחד על אחד, גם אם לא יהיה גול, זה מחייב את מכבי תל אביב ללכת אחורה, ואז אפשר להשתמש בפיירו עם הגב, שנוצר איזשהו פער בינו לבין הקישור, או לייצר יתרון מספרי בצדדים, לא משנה מי ישחק בימין, ניגע בזה וקורנו, למרות שיש שם רק שחקן אחד, זאת אומרת, אם ליאור מצליח לבוא להיות ליד קורנו, ולייצר שם שניים על אחד, ואז הקרוס של קורנו הוא מזווית טובה, כשיש לו מרחק מהמגן, שהוא יכול לבחור אם הוא רוצה לרחוק או לקרוב, על הקרקע או לגובה, כל הדברים האלה ביחד, הם בעיניי קריטיים גם אם לא ייכנס גול. מכבי חיפה מתחילת המשחק חייבת להיות עם הרבה שחקנים ברחבה של מכבי תל אביב, וכן, לקחת את הסיכון, שמקבלים גול במעבר בצד שני, כי אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. זה לא עובד ככה. לא משנה מי יהיו הבלמים של מכבי חיפה, וגם בזה ניגע, אם יהיו 6, 7, 8 שחקנים בשליש האחרון, מתוכם 4, 5 ברחבה, בהכרח, דוד, הזהה, ויתורג'מן, you name it, גבי, יוכלו לגנוב גול בצד שני. זה המחיר, אני מוכן לשלם אותו, אני חושב שזו נקודת מפתח. מההתחלה, הרבה שחקנים ברחבה של מכבי תל אביב.
זה גם עניין של, אני פשוט ממשיך אותך כי זה די דומה לנקודה שאני רשמתי, העניין הוא שבאמת כמה שיותר לחץ לא רק על המשחק ההגנה שלהם כקבוצה, אלא ספציפית על הבלמים שלהם, כי ככל שאתה תלחץ אותם יותר, הם יעשו טעויות, וגם אם הגול הזה באמת לא יבוא מהר, או לא יבוא, לא יודע, במחצית הראשונה, ככל שאתה ממשיך להעמיס עליהם, ואתה חייב להמשיך להעמיס עליהם כמה שיותר, אז בסוף הטעות תקרה. זה קרה לנו גם פעם עם סבורית במשחק ב-2-0 לפני שנתיים. השנה כבר
ראינו... אלי מוחמד לוחץ
אותו. אלי מוחמד לוחץ אותו בדיוק, כמו השנאוצר שהוא. ודברים כאלה, כאילו אתה פשוט חייב ללחוץ עליהם כדי לאפשר להם, כביכול, לעשות את הטעות. כי הם שווים את הטעות הזאת. אנחנו רואים, אני לפחות רואה המון משחקים שלהם השנה, ההגנה שלהם שווה טעויות ברמה הפרסונלית של השחקנים. סבורית הוא שחקן שמתעייף ועושה טעויות לקראת סוף המשחק, גם שחקנים אחרים.
שאם ונוימברם לא יפתח אצלם זה יהיה
אז זהו, זה כבר נקודה שאני אכנס אליה אחר
מה?
לדעתי שמרו אותו לשבת, אבל זה אנחנו נצטרך לראות, אבל באמת כמו שאתה אומר זה יהיה זה משהו אחר לגמרי, אם זה איתו ובלעדיו, כי הוא המפתח שלהם בלשבור את הלחץ. כאילו, אין להם הרבה מאוד מפתחות חוץ ממנו לשבור את זה. גם גדי וגם גבי הם טובים בלשבור את זה, אבל זה משהו שיהיה להם קשה. אבל זהו, רק בשביל להשאיר את הנקודה של אופק, אז באמת להלחיץ את השחקני ההגנה שלהם באחד על אחד, ספציפית הבלמים, את המגינים גם. הרי אנחנו לא יודעים בדיוק מי יהיה מגן ימני, לא יודעים אם זה יהיה רביבו בצד ימין או מישהו אחר, אם זה יהיה בכלל קו של 3, לא משנה.
בדיוק, בדיוק. זה יכול להיות 5 שחקנים שונים, בשתי שיטות שונות. בוא נשחרר את זה ונחכה עם זה לסוף.
אגב, אופק, אתה דיברת על סכנה מהצד השני, אני חושב ש... אני אשבר את זה לך בשאלה, מי השחקן שהכי מפחיד אותך מכבי תל אביב?
הכי מפחיד אותי?
כן.
אחד... לא משנה מי יגיד לי גבי, מי יגיד לי אושר דוידה, זה לא משנה. ערן זה אבי, אין שאלה בכלל.
אז הוציא דור פרץ. דור פרץ גם אופק התכתבנו על זה. שוב, זה רק מלראות המחצית שלהם בסמי אופר שהובלנו 2-0, התנועה שלו. בלי כדור, באמת, אני לא סובל את השחקן הזה, אבל הוא פשוט, באמת, הוא גאון כדורגל. היכולת שלו, יכולת של זהבי שם, העביר לו שיעורים פרטיים, אבל יכולת שלו להיכנס לשטחים,
ממש.
בלי כדור.
ועם הגודל שלו, עם הגודל שלו, ובמהירות.
יש לו נגיחה, יש לו נגיחה, הוא מהיר, הוא פיזי, יש לו ביתה טובה. באמת, אני חושב שאם אנחנו מנטרלים אותו, זה לדעתי ג'אבר אגב, בגלל העניין של המהירות, אנחנו מנטרלים 70-80%, ובאמת, בלי חליל על זלזל בזהבי, זהבי הוא ווינר והכל, אבל כאילו, באמת, אני גם רואה, כל המצבים שלהם זה דור פרץ. אז זה רק כדי להשאיר את הנקודה הזו.
אני מאוד מתחבר לנקודה הזאת, אני גילוי נאות, אני מכיר את דור עוד מגיל קטן מאוד, ותקופות שגם היינו משוחחים כדורגל, מאוד אוהב את הילד הזה, אני הייתי בטוח שהוא יהיה הרבה יותר, כאילו במקום הרבה יותר גדול בקריירה שלו, בנקודה הזו שהוא נמצא בה כרגע, לומר את האמת, אבל הוא עשה קאמבק מאוד יפה בעונה הזאת, ושיפר הרבה אלמנטים במשחק. אני חושב שמכבי תל אביב אין, אין, אין שחקן אחד שהוא מפתח. למכבי תל אביב, מה שיכול לנצח לה את המשחק ביום שבת, זה אם הם יבואו כקבוצה שמשחקת ביחד, בדומה למה שקרה למכבי חיפה השנה, שהייתה צריכה להתחבר כקבוצה ולא כאינדיבידואל. אני חושב שהמשחק האחרון של מכבי
תל אביב... האם הם עשו את זה העונה? האם ראית? אני לא רואה את מכבי תל אביב כהחלטה. האם מישהו שראה את מכבי תל אביב מכם, ראה את מכבי תל אביב משחקת כקבוצה העונה?
אני חושב שהיה להם, אני חושב שהיה להם נקודה אחת שאמרנו שאם הוא לא מוציא את ערן עכשיו מהרכב, ומסתכל רגע שנייה, בתקופה שערן היה פחות טוב, ומסתכל שנייה על הסגל בצורה קצת יותר ורסטילית, מהתקופה שהוא יצא מהרוטציה הקצרה, אני חושב שהיה איזה משחק אחד או שתיים שראית מכבי תל אביב שוטף את המשחק כקבוצה, עם כל היתרונות והחסרונות ביחד, ואני חושב שרובן צלע את זה מקודם, המפתח של מכבי תל אביב על הנייר זה מילסון, ומילסון עכשיו לא על המגרש. אז או שהם לוקחים את החיסרון, הופכים אותו ליתרון, מבינים שכקבוצה הם יכולים להתמודד עם מכבי חיפה ולא כאינדיבידואל, כי אני מבין שערן זהבי זה ערן זהבי, אבל אם הקבוצה לא תביא את עצמה למקומות הנכונים, ואם הוא לא יצא החוצה לסרק את הפס המהיר הזה שמגיע ושמשלב איתו עוד שחקנים שתוקפים, הוא לא יכול לבד לעשות גולים שהיה עושה לפני 3-4 שנים, אז אני לא רואה אותו מנצח את המשחק פתאום לבד, הוא כן יכול משתי מצבים לעשות שתי גולים, זה השחקן.
ראש, רגל, נייח, הכל.
אמת, אמת. אני חושב שמכבי תל אביב כקבוצה, אם הם יבואו ויביאו למשחק הזה משהו שהרבה לא ראינו מהם העונה, אני מסכים, אז זה המפתח שלהם למשחק הזה. בשונה ממכבי חיפה, שהמפתחות שלה הם יכולים להיות מכל מיני כיוונים מעניינים במשחק הזה.
אוקיי, דברו איתי רגע על שחקן מפתח או מאצ'אפ מרכזי בשחקן מול שחקן, בעמדות.
אני חושב ש...
אתנו, זה לא אופק?
אה? לא היה. אני חושב ש... דיברנו קצת על ג'אבר קודם, אז כאילו המאצ'אפ מבחינתי זה ג'אבר, ודווקא נדב דיבר על דור פרץ, אני פחות מסכים איתו, אני חושב שזה יותר קניקובסקי. קניקובסקי זה המנוע של הקבוצה הזאת כרגע, זה המנוע של הקבוצה הזאת גם כל העונה לדעתי, בעיניי אולי השחקן הכי בולט שם כל העונה הזאת, ואם אתה סוגר את קניקובסקי טוב, לא מאפשר לו להזיז את הכדור מהר מהגנה להתקפה, לא מאפשר לו ליצור לעצמו זוויות לביתה, לא מאפשר לו לחפש, כמו שאמרת, את דור פרץ בכדור ארוך, או את זהבי, לאיזשהו כדור למרחק, אתה מנטרל הרבה מאוד מההתקפה של מכבי תל אביב. כאילו בעיניי, זה השחקן הכי חשוב במערך ההתקפי שלהם, ואני לא יודע אם ג'אבר זה מי שהכתובת הנכונה עליו, אבל אני פשוט חושב שבזווית ההפוכה, כאילו ג'אבר זה שחשוב אצלנו בנקודה הזאת, של כאילו להעביר את הכדור מהר קדימה, להשתלט עליו, לא להסתבך, ליצור את הדברים, כניסה מקו שני וכולי, זוויות ביתה, שזה משהו שלאחרונה הוא לא עשה כל כך טוב, אלא יותר, קצת בריינה הוא עשה את זה יותר טוב, היה לו הזדמנויות טובות והוא עשה את זה אחלה, גם עם הבישול לדין. אז אני חושב שזה המאצ'אפ שאני רואה מול עיניי, אני לא יודע אם הם ישחקו אחד על השני, אבל כאילו מבחינת השחקנים החשובים בשתי הקבוצות, זה בעיניי איפה שזה הולך להיות.
אוקיי, היות שכבר דיברנו על האמצע כמה פעמים, אז שחקן המפתח שלי, לא תאמינו, הוא פייר קורנו, ולא משנה מי יהיה המאצ'אפ מולו, כי גם דיברנו על זה שיש מצב שבימין יהיו למכבי תל אביב, אושר דודה ב-433, רוי רביבו בכל הקו, כל מיני אפשרויות, יונס מלדה, כל מיני אפשרויות. קורנו הוא עדיין, בעיניי, השחקן הכי טוב במכבי חיפה בתפקיד שלו ביחס לליגה.
הוא עדיין השחקן... עונה פחות טובה, נכון. לדעתי.
לכן אמרתי עדיין. הוא עדיין השחקן הכי טוב, השחקן הכי שלם, הגנה, התקפה וכל המסביב, בעמדה שלו ביחס לליגה. זאת אומרת, בעיניי גם כשהוא לא טוב במיוחד, הוא עדיין מגן מאוד איכותי, ומה שקורה כשהוא כן נכנס טוב למשחק, וכשהוא מעלה את הרמה, זה, סליחה, כן? זה פורנו כדורגל. ואני חושב שהגנתית, הוא צריך להיות יציב במשחק הזה. יציב, לא כוכב גדול, יציב. התקפית, הוא כל כך, כל כך חשוב כשמשחקים קו חמש, הוא כל כך חשוב, הוא חשוב בבילדאפ, זאת אומרת שבונים את המשחק מהשליש הראשון לשליש השני, הוא יודע מתי לרווח לקו, מתי לבוא טיפה לאמצע, הוא חשוב בהוצאת ההתקפות קדימה, כשהוא יודע...
להיכנס להרחבה.
שנייה, זה השליש האחרון.
אם,
סליחה. לא, כשהוא, בצירופי מסירות שלו, עם אלי, נגיד שהוא בא, אלי מקבל את הכדור ונותן לו דאבל, וכל ההתקפה נפתחת ונוצר יתרון מספרי, ביכולת שלו לתקוף את הכדורים לליאור, נגיד הוא נצמד לקו וליאור בבין לבין, ואז ליאור מקבל את הכדור ועושה תפנית פנימה לכיוון האמצע, ופתאום מכבי חיפה בהתקפה. אפרופו, שליש אחרון, זה לא רק הכנסות כדורים לרחבה, שהן קריטיות ויכולות להפוך לבישולים או לשערים, זה גם מסירות עומק לדינדה, כשהוא רץ בגב של ההגנה, כי יש לו יתרון מהירות, נניח ונחמיאס ישחק שם, יהיה לדינדה יתרון מהירות עליו. בסוף, 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 אם פייר קורנו יהיה טוב מאוד ומעלה, זה יכול להתפוצץ למכבי חיפה בקטע, בקטע, בקטע מטורף, כי הוא כל כך טוב וכל כך מגוון ביכול שלו לתרום למשחק, שבעיניי זה, זה קודם כל הוא, ואחר כך האחרים, אם צריך לחפש שחקן אחד שהוא קריטי.
אני חושב שבמכבי חיפה, יש המפתח, זה, כי אני מתלבט בין שניים, תגידו אתם מה אתם חושבים, זה או דינדה או רפאלוב. דינדה, כי אני חושב שהוא, קודם כל הוא בפורמה, הוא בתקופה מטורפת, ויש לו גם לדעתי, לא בדקתי סטטיסטית, אבל הוא טוב נגד מכבי תל אביב, לפחות בסמי אופר, מה שאני זוכר.
נראה לי הוא הכי טוב נגד מכבי תל אביב.
כן, והוא לוחץ מדהים. זאת אומרת, הגול הראשון שלנו בסמי אופר, אז דינדה ורפאלוב, אני כאילו ההתלבטות לרפאלוב, כי רפאלוב בעיקר העניין המנהיגותי, שגם עליו אפשר רגע לדבר, כאילו על העניין המנהיגותי בין שתי הקבוצות, זהבי רפאלוב, איך רפאלוב משפיע, איך זהבי משפיע, אבל באמת באצלנו, אופק, אני לא חולק עליך על קורנו, אבל אני חושב שצריך רגע להסתכל על האיש המפתח, בהיבט של... מי שנותן לך את ה-added value, ספציפית למשחק מול מכבי תל אביב. קורנו נותן לך added value ברור לכל העונה, אבל ספציפית למשחק מול מכבי תל אביב, כדי לשבור להם את הבילדאפ מאחורה, קורנו מעולה, אבל הוא לא רלוונטי לזה לדעתי. לזה אני אומר דינדה, ולא, אבל אפשר להתווכח.
אוקיי, אני לא, אני רוצה להתחבר אליך. א', אני לא חושב שזה סותר. בסדר, הם שחקנים בעמדות שונות לגמרי, עם תפקודים אחרים לחלוטין. אני חושב שהקטע עם דין דוד זה שאם ייכנס לו הראשון, סליחה שאני אומר את זה רגע עם חיוך, ואם ייכנס לו הראשון, הוא בחזה זון, באמת, הוא כרגע, הדברים עפים עליו, הכדורים פוגעים בו, הסיומות שלו הן וואו, הוא באמת, אם ייכנס לו הראשון, אז הוא יכול לחגוג. אם שוב זה ייתקע, אז תמיינו את הקהל, והרי אם יש משהו שהקהל של מכבי חיפה אוהב, זה להתהפך על החלוצים שלו, אחרי כמה משחקים טובים, בגלל שתי החמצות. ואתם, דין תמיד יש לו את ה... וככה עם הידיים, וזה כשהוא לא... כן, בבא.
אני רוצה להתעכב, נדב אלה נקודה מעניינת. ליאור רפאלוב כן לא, למשחק הזה. הכן ברור, כאילו, למה ליאור מתאים למשחק הזה, נראה לי ברור לכולנו, ולכל אוהד ש...
לא, אמרתי שכוונתי לכן לא שחקן מפתח. ברור שמבחינתי הוא עולה.
כן, כן, לא. אני בכלל... ברור לי למה ליאור יכול להיות שחקן מפתח, הוא גם שחקן שבתחילת העונה, במפגשים עם מכבי תל אביב, היה שם והיה שם טוב. אני דווקא, לא היו לי הרבה ביקורות העונה על דגו, אבל אחת הביקורות שהיו לי איתו, זה שהוא לא הלך, בכדורסל אתה רואה את זה הרבה יותר, שמאמן הולך עם המומנטום של השחקנים שלו, והוא לא חוזר למוכר והידוע או ל... או להסכמים הג'נטלמנים שיש לו עם שחקנים שהוא סומך עליהם, שהם יהיו שם עבורו, ואני חושב שליאור, ותתקנו אותי אם אני טועה, הוא שחקן עם הכי הרבה קרדיט, אולי מהנסיבות שלה היו חסרים שחקנים, אבל בחודש הפחות של מכבי חיפה, ליאור היה השחקן המוביל בהרכב ובמשחקים הפחות טובים, ודווקא עכשיו, אם אני לא טועה, תתקנו אותי אם אני טועה בבקשה, ברצף של הארבע, ליאור לא פתח בכל המשחקים.
לא, הוא לא פתח רק בריינה עכשיו.
רק נגד ריינה הוא לא פתח.
רק בריינה? כן. בשלושת האחרים הוא פתח?
כן. גם נגד מכבי תל אביב הוא פתח, וגם לפני זה, נגד ריינה בתחילת הפלי אוף, המשחק ששבר אותך בבא, היה ליאור וגדי ביחד
ביחד, נכון.
מעל אלי.
אני לא יודע, תכף תדברו הרכבים, אתם גם מבינים בזה יותר ממני, אני לא בטוח פותח עם יורו במשחק הזה.
אוקיי, אז אני יש לי כמה עוגנים בהרכב של יורו, אחד מהם, שקשורים שוב בניסיון, במנהיגות וכו'. אבל אחלה. עוד מישהו רוצה? שחקן מפתח, מאצ'אפ, משהו כזה?
לא,
בואו נדבר קצת על נושא שעלה כמה פעמים, ננסה להפוך אותו לתמציתי. בואו נדבר על המאמנים, אז אני אגיד שרוביקין מכבי תל אביב, מה שהם עשו במפגשים עם מכבי חיפה עד עכשיו השנה, זה שבליגה, שלושת המשחקים משחקו 4-3-3, באמת, ארבעה שחקני הגנה, חלוץ אחד, הבנתם?
בסמי אופר הם פתחו עם שלושה בלמים, לא? עם רז שלמה.
בגביעתו, אתה לא? באמת?
לא, לדעתי...
בסמי אופר הוא שחק קו חמש, כן, כן.
קו חמש עם רז שלמה.
היה לו את בלטקסה, נו, סבורית ואיך הוא לא?
סבורית, כן.
ולוקאסן.
סבורית לא היה? וואי, איזה פדיחה. אני בזיכרון שלי, זה כן היה, אוקיי. רציתי להגיד שבגביעתו הוא שיחק את הקו חמש, כדי להימנע מהלחץ של מכבי חיפה, לפתוח רחב עם הבלמים, שיהיה קשה ללחוץ, זה עבד לו. בכל המשחקים, בגדול, הם התעקשו בחצי הראשון על הנעת כדור, ועל בילדאפ, זאת אומרת, ניסיון לעבור מהשליש הראשון של המגרש לשליש השני, דרך מסירות קצרות, תנועות, וניסיונות למשוך את מכבי חיפה קדימה, ולא להעיף את הכדורים למעלה. ועוד משהו לגבי רובי קין, בהיבט הטקטי, זה הסיסטמטיות שבה זהבי ירד אחורה, למשוך את הבלמים איתו, לנסות לקבל את הכדור, ברוב המקרים זה נתקל בשימיץ, אגב, עד כה במשחקים העונה, ומה שהפעולה הזו עושה, זה א', מאפשרת לזהבי שחקן עם יכולת מסירה פנטסטית, בשביל חלוץ, להיות זה שמחלק את הכדורים לאגפים, למילסון, לדווידה, למלדה, לא משנה, לטורג'מן כששחק באגף, וב', להוציא את הבלם איתו, ולפנות את השטח לגבי ודור פרץ, קליקובסקי ודור פרץ, שדיברנו על התנועה שלהם לעומק ועל היכולת שלהם לייצר שערים. אז בעיניי לפחות, אלה הנקודות המרכזיות של מה שרוביקין עשה השנה מול מכבי חיפה. אני כן רוצה רגע לדבר מילה, לא, אתם רוצים לדבר על רוביקין? על דברים שהוא עשה?
אני רוצה להגיד, קודם כל, עניין אחד זה ש מילסון שיחק השנה רק משחק אחד נגדנו, אם אני לא טועה. ב-1-1 בבלומפילד, חוץ מזה הוא לא שיחק נגדנו, וזאת תהיה בעיניי לפחות השאלה של המשחק הזה מבחינתו של רובי קין, כאילו איך הוא עולה למשחק הזה, קודם כל האם הוא עולה עם קו 3 או שני בלמים, כי כאילו החיסרון של, כמו שבאבא אמר, החיסרון של מילסון, אני רואה את זה כאו הזדמנות לקחת את זה ליתרון, או כאילו להתחבש ולעשות אותו דבר שעשית בעבר ולא עבדך. אם הוא רוצה, ואני חושב שהוא חייב לשנות בשבילו, כאילו, ולעשות משהו אחר, אז אני חושב שצריך לקחת את ההזדמנות הזאת, ולפתוח עם זהבי וטורג'מן כחלוצים, ולפתוח בקו של שלוש בלמים, כדי באמת לנסות לפרק קצת יותר את הלחץ שלנו. ואז השאלה מאוד מעניינת, איך הוא יעלה ככה. שוב, אנחנו דנים על דברים שאנחנו לא יודעים, אבל בעיקר, מה אם דיברנו על זה במילה עם ונוברים, ואיך זה משפיע על המשחק שלהם באופן כללי. בעיניי זאת הנקודה הכי מעניינת מבחינתי אליו, כאילו, למשחק הזה. האם הוא יחדש או האם הוא עוד פעם יהיה קבוע?
אני אגיד משהו קטן על רובי קין. אני אנסה רגע להפוך את זה לשאלה, כאילו לשמוע מה אתם חושבים, כי בואו נשאל את זה ככה, האם רובי קין לדעתכם נכשל במכבי תל אביב או שהוא מצליח?
עד כה, מצליח.
מצליח. אוקיי, זה מעניין, כי כשאלו את מכבי תל אביב, מה זה?
אחי, זה בינארי, זה בינארי. זה אליפות או לא אליפות. נכון. במקרה של מכבי תל אביב זה בינארי.
נכון. אני שואל...
שאלה מהממת. אני הייתי מרחיב אותה יותר רחב אפילו, לגבי איך יכול להיות ששני המאמנים המובילים הכדורגל הישראלי, מקום ראשון ושני, שניהם האוהדים שלה, רוצים שהם יעזבו.
רוצים להחליף אותה. בסוף העונה. לא רק זה, גם יש אוהדים שאומרים, כאילו, יש אוהדים צהובים שאומרים, טוב, תביא לי את מסי במקום רובי, או ההפך, כן? כאילו, זה מצחיק הקטע הזה.
אני התכתבתי עם אופק לא מעט פעמים על העניין של מסי.
יש אי סביעות רצון סביב שני המאמנים האלה, בחלקים נרחבים ביציאה של שתי הקבוצות. האם זה ממקום של אוהדים הכרת הטוב והפרופורציות נשגב מבינתם, או שזה ממקום באמת של חוסר הצלחה של המאמנים בקבוצות האלה בעונה הזאת?
אני חושב שבשורה התחתונה, אני לא חושב שאפשר להגיד שקינו הצלחה רק בעניין של אליפות או לא, אני לא מסכים בעניין הזה עם אופק. אני חושב שמאמן שהודח ככה באירופה לא יכול להיות לו הצלחה, כאילו בעיניי.
אחי, הוא עשה שמינית גמר, גופר, זה הישג השיא שלהם.
עזוב אותי שמינית, הוא חרבן עלייה לרבע גמר, אחי.
הוא גם זה שהוביל אותם ל-4-1.
הקבוצה שעברה אותו עשתה גמר וניצחה את אסטון וילה 4-2.
הוא זה שעשה את 4-1 ביוון.
הוא הוביל 4-1 ביוון וחרבן את זה, אחי.
אבל מי עשה את 4-1 הזה, אני?
אבל מה זה משנה אם עשית את זה, אם אתה לא כאילו אחר כך...
בוודאי שזה משנה, כי זו התופעה, זו התופעה בעיניי, באמת בעייתית פה. המאמן רק השם. אם הוא לא הביא אליפות, אז הוא רק השם. אין, ההצלחות לא נזקפות לזכותו. אני אומר לכם, כי החברים הכי טובים שלנו לא מוכנים להודות שלמסע היה קמפיין טוב באירופה, נו מה זה חדש לכם? הביא בפוקס את זה, גנבת זה. חבר'ה, מסע דגו העמיד קבוצה שבזמן מלחמה עשתה שמינית גמר קונפרנס, תיקו מול פיורנטינה, והפסד 4-3 צורם במשחק שהיינו מצוינים בו. אלה העובדות, בסדר? להגיד שרק בכישלונות מסע דגו הוא יש לו חלק, זה מגוחך, ועכשיו אני רגע עושה את ההעברה לרובי קין. מי שגרם למכבי תל אביב לבוא ליוון ולפרק 4-1 את אולימפיאקוס זה רובי קין, בדיוק מי שגרם לה להתפרק עם השבע, שש, כמה נגמר, סליחה שאני לא זוכר את הערב המרגש הזה, ששמחתי בו מאוד. אני אגיד למה בעיניי זה כן בינארי. זה כן בינארי, כי בדומה למכבי חיפה שלפני 3 שנים, הדבר היחיד, אבל היחיד שמעניין את מכבי תל אביב ואת אוהדיה, זו צלחת. היחיד. לא הדרך לצלחת, לא ברזלים אחרים, לא כמות השערים.
ועדיין יש לך לפחות
חלק. אני חולק עליך. עדיין יש עודים שלהם. אם הם לוקחים אליפות, הם עדיין לא רוצים את קין.
בוודאי. זה לא אומר שאני, כאובייקטיבי יותר, שהוא לא אוהד שלהם, אין לי רגשות כלפי הנושא, זה לא אומר שאני לא יכול להגיד לך שזו הצלחה. אם הוא מביא אליפות.
גם צריך לזכור שאני לא חושב שהוא בנה את הסגל, הוא קיבל גיוון כאילו את השחקנים. וגם לא הייתה אור.
גם אצלנו.
כמו שאצלנו, כן, אנשים, אוהדים לא יודעים מי בונה את הסגל, בסדר? הם מתארים, ומי שעושה לעצמו, טוב, לא נכנס לזה.
זאת אומרת, נורא קל להגיד כאילו מאמן, אני לא בכלל, בכלל לא בטוח שזה כישלון רובי קין. אבל שנייה, רגע, בוא נדבר על דברים שהם טיפה אולי יותר מקצועיים.
אם הוא לא כיח, כן, 100%, סליחה, טעות שלי.
אני רק אגיד משהו כאילו קטן מקצועית על כל זה. אני חושב ש... ואני מקווה שזה לא נשמע כזה מתנסה לקראת יום שבת או משהו כזה, אבל לפחות ב... מה שתחלתי להגיד זה שאני חושב בכל אחד מהמשחקים במפגשים בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, אני כן הרגשתי ש... דגו התעלה על רובי קין ברמה המקצועית. הכין הפתעות, התמודד עם פיגור, עשה חילופים נכונים, ניהל או מיצה את הסגל שלו, את הסגל שלו בצורה יותר טובה, ואני באמת רוצה לקוות שזה גם יתבטא ביום שבת, כאילו זה תקווה שלי, כן? אני, שוב, כמו שאופק אמר, בסוף זה משחק כדורגל, חס וחלילה אנחנו יכולים לקבל איזה בשורה ביום שישי, זה שחקן נפצע ולא ישחק, ווואלה, כל הזה שלנו הלך. אבל כן, אם רגע מדברים על הרמה המקצועית, על המפגשים בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, וזה צריך להגיד לזכות דגו, אחרי הניצחון של מכבי חיפה בבלומפילד, אני אמרתי, בונה, יש פה מאמן שניצח את מכבי תל אביב בבלומפילד. אנחנו גם בעונות של בחר, כשמכבי תל אביב גם הייתה די זוועה, אם לא יודע מי היה שם המאמן ההולנדי, לא זוכר, הם נראו לא טוב, ואנחנו עדיין לא הצלחנו לנצח. כן, לא הצלחנו לנצח אותם, עם דגו, בא, בלי בושה, שיחק מבוקר, עשה זה, עשה לחס מקדימה גם. תשמעו, וואלה, הוא, כמו שגם כתבתי את זה לאופק, הוא לא מאמן גנרי, דגו, זה לא מימר, הוא לא נכנס, למרות שמימר מצליח, כן? אולי זה לא דוגמה טובה, הוא לא, אני יודע, לא עולה לי עכשיו שם לראש, קורצקי, הוא לא קורצקי, הוא מאמן, מכבי חיפה גידלה, מאמן, לגיטימי, ישראלי, שוואלה, שכן, הוא, אני לא רואה סיבה, שהוא לא יחזור מכבי חיפה בעתיד.
היה אתמול איזה פודקאסט עם הבן של אביב גפן, דילן, שהוביל את הפודקאסט הזה, לא יודע אם מישהו נחשף אליו.
נשמע מרתק.
כן, ודילן דילן, דילן, דילן אמר שם שאתם זלזלתם לאורך כל הדרך בדור הצעיר, עם הטיק טוק, ואמרתם מה זה הטיק טוק הזה, והטיקטוק הזה הביא לנו מלחמות ושנאה בעולם, והצעירים בסופו של דבר יודעים מה הם עושים באיפה שנמצאים. אני אומר את כל ההקדמה הדבילית הזאת תחת השפעת אלכוהול, כי בסופו של יום, את מה שדגו עושה העונה, או מול מכבי תל אביב, ובכלל בתקשורת, נוכל אולי להעריך מה שנקרא, להעריך את זה יותר ולהבין את זה יותר אחרי שהוא לא יהיה פה. כי כרגע זה קצת מעורבב עם הרבה, משתנים נוספים.
זה הפינה הקבועה של הפוד שלנו, שבאבא מתבאס על מסי, עברנו את זה בשלום עם הפעם.
אני ניסיתי לא להיכנס... ניסיתי לא ללכת לשם, אבל נדב משך אותי באמת באלגנטיות. עזבו אתכם שטויות. הסיבה שאנחנו מחייכים עכשיו וצוחקים עכשיו ומאמינים שאפשר לבוא ביום שבת ולנצח את מכבי תל אביב, זה בזכות מאמן שעשה את זה השנה בקלאס, ועמד מולם בקלאס, ועם שחקנים, בלי שחקנים, עם מחשבה מה נכון עבור הקבוצה שלו בשביל לעשות את זה. ומילה על קין, אני מאוד אוהב את הבן אדם, אני מאוד אוהב את הפרסונה, אני מאוד אוהב את, 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 את הדמות ואת איך שהוא מתייחס למשחק ולאירוע הזה שנקרא מכבי תל אביב. לא פשוט לבוא בשנה הראשונה כזר למערכת ישראלית ולעבוד בה, זה לא דבר של מה בכך, בטח לא בכדורגל, לא בהייטק.
איפה היה מאמן זר במכבי חיפה שעשה מקום ראשון?
יפה, יפה. יפה, בדיוק, זה בדיוק זה אגב, אני לא חושב שאפשר עם מה שאני מבין ושומע על התקשורת החיפאית והברנג'ה החיפאית שמשפיעה מאוד על הרחוב ועל ההתנהלות המקצועית שלנו מסתבר. אז לא צריך לזלזל בו, אני כן חושב שהוא חסר ניסיון, לא פחות מדגו, באיך להתייחס למשחק, והמיסיונריות שלו או השמרנות שלו נקרא לה, היא באה באוכריו, ואם הוא יבוא למשחק הזה עם השמרנות הזאת עוד פעם, לדעתי הוא יקבל בראש.
בדיוק.
אם הוא אמר היום, אני לא יודע אם הוא התכוון לזה,
שיש לו הפתעה. במשחק...
כן, אנחנו יודעים להתכוון למכבי חיפה. אני לימדו אותי בפוליטיקה שמנהיגים לפני מלחמות אומרים, אנחנו נגיב, אנחנו יודעים מה לעשות
בשביל איסלניה. אז הוא דיבר טוב, כן, אבל לא
משנה. אז אני הכי חושש מהאמרות האלה, מה שנקרא, עבור הקבוצה שלו, אם הוא ככה אומר.
גם בוא, מה הוא אמר? מכבי חיפה צחק עם שני חלוצים. הוא לא אמר פה איזה סוד
לאומי. לא, הוא אמר, אנחנו יודעים מה חיפה תעשה, ואנחנו יודעים איך להגיב לך.
אז הציטוט המלא הוא שהוא דיבר על זה שהם משחקו עם שני חלוצים.
אוקיי. אז כן. תודה שהרסת לי את כל התזה.
לא, למה?
לא, תשמע, אני חושב שבסוף הנקודה שבאבא אמר, זה שקין לפחות בינתיים העונה הזאת, בעיניי לפחות, ואני שוב, אני לא אומר את זה כלהוריד ממנו, או כלהקטין אותו, ממש לא, זה לא מעניין אותי, אבל הוא מאמן בסך הכל מקובע, הוא לא חידש משהו, הוא לא הראה איזה משהו חדש, מבחינת כדורגל, ואני חושב שבאספקט הזה, כן, למסי יש יתרון, למסי הראה שהוא מסתגל לסיטואציות, שהוא מוצא פתרונות גם כשאין דברים, שיכולים לעזור לו להשיג את הפתרונות האלה, כמו שדניאל שיחק אז בשש למשל, הוא מאמן הרבה יותר גמיש, ופה יש לנו יתרון, אם זה יתפתח במגרש אנחנו לא יכולים לדעת, אבל בוא נראה.
אז אני כן רוצה...
תן לנו קצת עתיקה.
לא, אני כן רוצה... כמה מילים על מסי במשחקים מול מכבי תל אביב עד עכשיו. א', בכל משחק התחיל עם שלושה בלמים, בסדר? בכל משחק התחיל עם שני חלוצים שאחד מהם טבעי ואחד לא. זה היה דין ושרי בראשון בבלומפילד, דין וקינדה בשני, דין וענן בשלישי, בסדר? ולחץ גבוה בכל משחק, בפולסים, 10 דקות לחץ גבוה, התקפלות אחורה לקווי הגנה, כמה דקות לחץ גבוה חזרה לקווי הגנה, והוכיח שהוא מסוגל לשנות תוך כדי משחק מערך ושיטה ומבנה, ולהחזיר את הקבוצה שלו למשחק, שזה משהו שהמאמן מנגד לא הוכיח שהוא מסוגל. יש לי שאלה לגבי הרכב של מסי דגו, אפשר?
שוט.
מי עולה בחנף ימין?
אנחנו הולכים מנקודת הנחה שפותחים קו 3.
אני שאלתי אני שאלתי מי עולה בכנף ימין. אתה יכול לתת לי את זה ב-4-3-3, אתה יכול לתת לי את זה ב-5-3-2, שאלתי, מי עולה בכנף ימין?
אני יכול להתחכם, אבל זה רמת פנטזי. מי שעולה קו ימין זה סייף, שיכול להתחלף עם חג'אג'. זאת אומרת, כן, אני עולה עם סייף, אני לא מוותר על קו 5, ואני גם לא מוותר על שונגו, ואני עולה עם כאילו קני בכנף ימין, ועם חג'אג' גם בקישור, כשהם יכולים להתחלף כשאני אצטרך. אני...
אז רגע, אני לא רוצה לגעת בהרכב שלך, אחד לאחד, אני רוצה לשמור את זה רגע. בסדר? מישהו עולה עם מישהו אחר בכנף ימין, אני אגב לא עולה עם קני, לא משנה מה בכנף ימין, רק אומר.
אני עולה עם חג'אג', בהנחה שענן, אתה יודע, כאילו, לא בעניין, אז חג'אג'.
אני, אם ענן יכול לתת אפילו 50-60 דקות, ולהיפצע ולסיים את העונה, אני רוצה שהוא יעשה את זה עכשיו. איך אני? הוא לא כאן מכבי חיפה יותר, אני עוד 3 משחקים. אני צריך לנצח את המשחק הזה.
לא מסכים. אני לא...
זה בדיוק מה שאני מקווה שלא יקרה במשחק הזה, שקרה לדגו ברגעים שהוא היה לו את מה שנקרא הרבה כסף בארנק, והוא לא ידעך להשתמש בו. אני רוצה... אני אסביר. מי שהביא אותך לאירוע הזה, במומנטום הזה, צריך לקבל את הקרדיט. לא לעשות את מעשה שימיץ, ששמת אותו בקצה של הספסל, נגד מכבי תל אביב, וקיבלת גול במצב נייח, שבמשחק הקודם, הוא יעיף לך את כל הכדורים בגובה, והרחיק וקיבלת את...
לא הבנתי, מי הביא אותי לאירוע הזה? עד לפני 3.5 משחקים, ענן, נגד סכנין, ענן ניצח את המשחק.
ענן עבר פציעה לא פשוטה,
לא יודע אם היא פשוטה או לא פשוטה. חג'אג' שיחק פעם אחת בצד ימין, קני שיחק פעם אחת בצד ימין.
קני וחג'אג' נמצאים במומנטום, אינטנסיביות, מומנטום טוב. אם הם נכונים לך למשחק הזה, אם עכשיו ענן לא רלוונטי והוא לא יכול לשחק, אם חג'אג' וקני נכונים למשחק הזה, הם צריכים לשחק.
אבל בשלושת המשחקים האחרונים, אתה על 11-1?
11-2, שנייה, אבל... כן.
מה? לא, רגע, מה? מה הלחץ להחזיר את חלילי?
אז אני עומד על זה, שהדיון הזה הוא מעניין ממש, דווקא כי השאלה היא אם אני צריך לספור לשחקנים מה היה, או לעשות את הכי טוב שלי. ואם הכי טוב שלי, זה ענן חלילי טוחן את דוד זאדה על הקו ולא מאפשר לדוד זאדה להצטרף להתקפה, ונותן לי עוד היבט של כוח שאחרים לא נותנים לי, כדי להסב נזק למכבי תל אביב, אז לא מעניין אותי אם הוא ייפצע להמשך. זו הנקודה שלי.
רגע, קני סייף לא נותן לך כוח?
לא, קני סייף לא, קני סייף לשחק עם... כי קני סייף, שלפרקים אהבתי אותו בחנף ימין, בקו 5 הגנתית, הוא לא נותן לי, הוא לא מסב נזק ליריבה בקו 5 התקפית, אחי, בוא נדבר רגע מקצועית, בסדר? בקו 5, שחקן כנף, יש לו אחריות התקפית עצומה, עצומה. זה לא 4-3-3 שיש מגן שעוזר לך, זה לא 4-4-2 שיש מגן שעוזר לך. אתה לא יכול בקו 5 להיות שחקן קו שמסב נזק גדול לקבוצה היריבה, בלי שאתה שחקן התקפה טוב. עכשיו תבוא ותגיד לי, אני מעדיף את ענן כוח מהספסל, שיקול. תבוא ותגיד לי, אני מעדיף שחקן על קו, רגע, על קו ימין עם רגל שמאל, כמו קני, משיקולים מקצועיים כאלה ואחרים, לפתוח את הקו, אני לא יודע מה. תבוא ותגיד לי, אני מעדיף את אילי חג'אג' בצד ימין, כי הוא שחקן הגנה יותר טוב מענן חלילי. כל השיקולים האלה מקובלים עליי, אבל אם ענן חלילי הוא השחקן שיכול להסב הכי הרבה נזק למכבי תל אביב, אני רוצה אותו על הדשא.
אובג'קשן.
אני חושב, אני לא. זו שאלה שאתה קשה לשאול אותה כשהוא פצוע, אתה לא יודע באיזה מצב הוא, אתה לא ראית אותו משחק דקה ב, לא יודע, שבועיים, שלושה. אז קשה מאוד כאילו להגיד את זה חד משמעית.
אבל אחי, אני באמת לא יודע, לכן אני לא קובע את זה. המאמן רואה כל השבוע את האימונים.
אבל ענן חלילי, הוא לא מגיע כענן חלילי. ענן חלילי כשהוא נכנס לשחק במכבי חיפה, יש לזה משמעות. פתאום כל הכדורים הולכים לכיוון שלו.
למה? זה מה שהיה כשהיינו עייפים, כשהיינו קצרים. בסדר? אני שואל רגע, אם יש טיעון מקצועי, חוץ מכל הכדורים הולכים אליו, שזה בעיניי לא טיעון מקצועי, זה בהכרח מעיד דברים לא טובים על הקבוצה. בסדר? מה הטיעון המקצועי לפתוח עם חג'אג' לפניו?
לחץ. לחץ זה חג'אג' לדעתי... חג'אג' קודם כל, אני חוזר למה שאמרתי, חג'אג' וקני סייף, קודם כל הם עם רגליים הפוכות, נכון? סייף עם שמאל, חג'אג' ימין, הם יכולים להחליף ביניהם, ובהנחה וסייף לא תורם מספיק התקפית, אז חג'אג' יכול לשחק על הקו ולהפך, קני סייף יכול גם לעת מצוא להיכנס לאמצע ולעזור בקישור, whatever you name it, וחלילי, ולדעתי אופי, גם אתה דיברת על זה, לא תורם למשחק הלחץ כל כך. ואתה צריך משחק לחץ.
החיסרונות של חלילי...
אבל זה מה שאתה צריך למכבי תל אביב.
רגע, תשמע, גם ניצחתי אותם עם חלילי פעמיים, כן, לא להתבלבל. החיסרונות של חלילי, במשחק ההגנתי, לעומת קני וחג'אג' ברורים לי. הם ברורים לי. התקפית, הוא בעיניי השחקן שיכול להסב הכי הרבה נזק למכבי תל אביב, וכשאתה משחק עם, רגע, כשאתה משחק עם שני חלוצים טבעיים, שהם לא פסרים טובים, ואף אחד מהם לא יכול להיות השרי או הקינדה שבאים אחורה ומצטרפים לקישור, אני חייב שחקנים איכותיים שיכניסו כדורים לרחבה, ולדעתי הוא עולה על זה בפער מאחרים.
בגלל זה אני
לא חושב בכלל, אבל בסדר.
אני משאיר אותו בספסל, כי הוא אופציה התקפית הכי טובה שקיימת לך לחילוב התקפי שישפיע על המשחק, אז אני משאיר אותו בספסל גם בגלל הכושר הלא ברור שהוא נמצא בו, ופותח עם חג'אג' שגם נגד ריינה נתן עבודה הגנתית מצוינת, גם בהתקפה נתן אחלה דברים בהתקפה. נכון, אולי משחק מול מכבי תל אביב זה משהו אחר, בסדר, לגיטימי לטעון את זה, אני לא אומר שלא, אבל אני עדיין הולך איתו, כי הוא שיחק טוב במשחקים האחרונים, הוא בריצה טובה, הוא נראה טוב, אני מאוד אוהב את איך שהוא משחק, וגם אני רוצה, זה דווקא נקודה שמתחברת למה שאמרת לגבי חלילי, ואיך ששיחקנו איתו. שמעתי באיזשהו מקום אחר, שאת רוב השערים שחטפנו עונה, כמעט חצי מהשערים שחטפנו עונה, שלא היו מאיזשהו מהלך נייח או משהו כזה, באו ממשחק של היריבה בצד ימין שלנו, כאילו. דניאל או whatever בצד ימין. בסדר? זה היה כשרוב העונה, ענן שיחק שם בצד ימין. לדעתי זה מתחבר, ולדעתי, מהבחינה הזאת, אני פותח עם חג'אג' שיהיה יותר
יותר עבודה בהגנה. אני שלחתי בקבוצה עם נדב כמה נקודות מפודקאסטים אחרים ששמעתי, שהיו, אני אהיה רגע עדין, כי אני מכבד את כולם, ואני גם בטח לא יודע יותר טוב מאחרים, זה היה די מביך, בסדר? נקודות שהתייחסו אליהן כאלו עובדות, שהיו די מביכות, שקשורות בכמה כדורים הגיעו מפה, כמה כדורים הגיעו משם, מי שלא סופר את הגול של שימיץ במכבי חיפה נגד מכבי תל אביב במשחק בית כגול ממצב נייח, מה אכפת לי מהמספרים היבשים, בסדר? זה גול בנייח. אתם מסכימים איתי? מסכימים איתי?
מה זה קשור לגול של שימיץ? לא הבנתי.
או, כשאתה מדבר על כמה גולים הגיעו מצד ימין, אתה מדבר על מספר יבש, מספר יבש, שלא מעיד על הגולים עצמם. נתתי דוגמה מפודקאסט אחר שבו נאמר שלא ספרו את זה כגול מנייח.
אמרתי ספציפית שזה לא גולים נייחים, אבל אז אני לא מבין מה הנקודה.
הנקודה היא שאם אתה בא ואומר שקיבלתי יותר גולים מצד ימין של ההגנה שלי, בלי לעבור רגע גול גול ולהבין למה זה קרה, אז אתה אומר פה איזה נתון כללי כזה שבכלל לא בטוח שהוא מעיד על ענן חלילי, ששוב, ברור לי שהגנתית הוא פחות טוב.
אתה חושב שענן חלילי טוב הגנתית?
אני חושב שענן חלילי לא טוב הגנתית כמו חג'אג', מסב ליריבה הרבה יותר נזק, שזה העיקר בעיניי. לא סתם, אני...
איזה סגנון אתה רוצה?
זה נתונים כלליים כאלה, שאין לי מה לעשות איתם, כי הם לא... אתה יודע מה, אתה נותן לי את הנתון הזה? תפרק לי כמה מהגולים היו כשענן היה על המגרש, כמה היו בקו 4, כמה היו בקו 5, כמה היו עם דניאל, כמה היו עם פיינגול.
אופק, אני יכול גם לצלול חודשיים לנתון הזה, בסדר, הכל טוב.
אופק,
אני לא מקצועי עכשיו.
אין ויכוח פה בפאנל הזה, ובשום פאנל שנשב, לגבי חשיבותו של ענן במכבי חיפה העונה,
שהוא
קשיר, והוא חלק מהרצף משחקים, והוא חלק מהקבוצה.
ואני גם אמרתי עליו הרבה דברים טובים בהגנה שהוא עושה, הרבה פעמים.
אני מביא את הזווית בכלל לגבי שיתופו של ענן במשחק הזה, קודם כל, האם הוא 100% קשיר, כן או לא, אין לי מושג. האם רוצים להשתמש בשחקן שאולי קשיר 70% ולסכן אותו ואת הקבוצה, אין לי מושג. אז אני יוצא מנקודת הנחה שאם הוא עלול לפתוח במשחק, או יכול לפתוח במשחק, הוא קשור ב-100%. אם הוא לא קשור ב-100%, ההמלצה שלי, מההיגיון שלי, אומרת, תעלה עם ה-11 הכי קשירים, ואלה שאתה כבר רץ איתם, ואלה שעובדים בצורה טובה. מה שמנצח למכבי חיפה השנה את המשחקים בסופו של דבר, זה עבודת לחץ וקבוצתיות של קבוצה שבה ומבלגנת את המשחק, ונמצאת על הכדור, וזה לא מכבי חיפה של השלוש שנים האחרונות עם ברק, שהיה לנו איזשהו שחקנים כמו עומר, או כמו שרי, או כמו חזיזה. נכון שמכולם, ענן הוא הכי go to guy, שאתה אומר, אם יש לי שחקן שאני יכול לתת לו לשטח, והוא יוציא יש מאין פתאום מהזדמנות, בטח עם שתי חלוצים, זה אחד כמו ענן. אז אני אומר, אם יש לי אחד כזה, והוא לא 100% קשיר, אני לא יודע, אבל נניח והוא לא 100% קשיר, מה רע לי שיכנס דקה 55, דקה 60?
אני פשוט לא יודע, אני פשוט לא יודע מה זה אומר 100% קשיר. לכולם כואב דברים, שחקנים משחקים עם קוקטיילים שהם לא מרגישים כלום וכאבי תופת. אגב, גם חזיזה משחק ככה.
בוא נכנס גם את חזיזה, אולי גם חזיזה.
לצערי הוא לא ברגל, אבל אני כן, רגע, הנקודה האחרונה שלי היא שאני לא מסתדר לי, לא מסתדר לי שמתעלמים מהעובדה הפשוטה, שפעמיים ניצחנו את מכבי תל אביב השנה, ובשני המקרים, חלילי היה זה ששיחק בחנף ימין. פעם אחת הוא יצר את הגול בשביל יורי פאלוב, ופעם אחת ב-2-0 בבית הוא היה מצוין. זאת אומרת, אלה העובדות.
מה זה מתעלמים? מה זה מתעלמים?
אני חושב שמתעלמים, זה פשוט לא קשור, כן, זה לא קשור אחד לשני. אף אחד אומר שחלילי לא היה חשוב.
ואם היית יודע שחלילי עכשיו קשיר ב-100%.
אז ברור שכן.
חד משמעית.
אתה רואה, אז ברור שכן, והוא אומר התלבטות, אז אחלה, אחלה
דיר. ברור, ברור, לגמרי.
אני גם לא בטוח אם הייתי פותח איתו.
הנה, מצוין. לג'יט.
ממשיכים?
וואו, רוצים לפתוח את זה ככה, או שאתם רוצים להריץ הרכבים? יש לי, יש לי עוד, אני פותח התלבטות.
אני פותח התלבטות אחת. אני אעשה, רוצה? יאללה, אני אעשה התלבטות אחת. אני הולך על קו שלושה בלמים, אני לא יודע מה איתכם. נניח והולכים שלוש בלמים, מי הבלמים?
נדב.
אני פותח עם שון, עם סג ושימיס, עם החזקים שלי. אני גם אנסה להסביר למה. ככה, אני מניח שמי שיפתח בקו ימני, כן? מי שיפתח בקו ימין זה רביבו, אוקיי? ורביבו...
רגע, אמירה חשובה, שמאלי ברגל, שיחק כמעט כל העונה בשמאל, זה פשוט במשחקים האחרונים היה מעבר שלו לימין, כי אין להם מגן ימין.
בדיוק, אין להם מגן ימני, נכון, זו השלמה חשובה, אבל עצם זה שהוא אבל משחק עם רגל הפוכה, הוא יכול להיכנס פנימה ולבוט עם הרגל החזקה שלו. וזה משהו שהוא, אותי הוא מטריד, זאת אומרת, אני לא הייתי רוצה דבר כזה בקו 4. אז זה לגבי זה, שימיץ וסקם מבחינתי בנקר, כאילו אין פה בכלל מה להתווכח. זהו, זה ההסבר שלי.
אוקיי.
ויש עוד כמה דברים, רגע, אני סליחה, יש עוד כמה דברים, וראיתי את זה גם, שוב, גם במשחק בסמי אופר, שונגו מחפה מעולה, לא צריך כאילו לחזור על האיכויות שלו, כן, אבל הוא כל כך חשוב במשחקים כאלה, הניסיון שלו, ויכול שהוא לשבור קווי לחץ, להתקדם עם הכדור, לייצר יתרון מספרי, זה, אפרופו, אתם דיברתם על זה שזהבי יורד מדרגה אחורה ומושך איתו בלם, ומפנה שטח לקשרים האחרים, זה הרבה פחות מסוכן כשאתה בקו 3.
נכון.
אני דווקא, אולי חוץ מבאבא שמאוד רוצה 4-3-3, ועוד שנייה בבא, אתה תוכל לפתוח את זה ושנדבר על זה, גם תום וגם אני, אם שמעתי נכון, אנחנו שנינו בעד שלושה בלמים.
כן, אני גם.
הנקודה השנייה שלי היא שאני הולך הפוך ממך. הבנקר שלי הוא דניאל. דניאל סונגרן?
דניאל סונגרן?
לא, אז רגע, אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אני כל כך אוהב את שונגו, והוא כל כך משרה בי אווירה רגועה וביטחון כשאני ביציאה. שקשה לי להגיד את זה, לכן אני הולך רגע מהבנקר ללא בנקר. נדב, הבנקר שלי הוא דניאל, כדי שאני אוכל תוך כדי משחק לעבור לקו 4, כמו שעשינו בבלומפילד, לשחק עם דניאל מגן ימני, ושהוא יעשה את העיקופים, עיקוף על הקו, את העיגוף מימין, אני מסמן כמו בצבא, שהוא יוכל לעבוד כמגן בקו 4, והנקודה השנייה שלי למה אני ממש רוצה דניאל, כי אני חייב ניסיון על הדשא. ואני מת עליו.
הוא גם טוב במשחקים האלה.
אני מת עליו, מת עליו במאני טיים על דניאל, גם אם הוא ישלשל עכשיו, אני מת עליו במאני טיים, הוא תמיד גברי, ותמיד מופיע, ותמיד לוקח אחריות, ותמיד כשקשה הוא בא לכדור, אני מת עליו. אז בעיניי זה הוא, ועכשיו שניים
לתוך. יש לי שאלה על דניאל, אם כבר אתה ככה מדברים. יש מצב ש... דגו עשה לו מיני סדרת חינוך כי הוא ידע שהוא רוצה להביא אותו למשחק הזה חשמל?
גם חשבתי על זה.
יכול להיות.
אני מושג.
לעולם לא נדע, אבל...
מהקצת שאני מכיר שהייתי בחדרי הלבשה, זה הרבה פעמים, זה פשוט אי הבנה באימון. זה
הכל. לא, גם הגיוני שהוא יהיה מאוכזב מזה שהוא לא פותח ובלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב
מתי החליטו להוציא אותו מהסגל, לפני או אחרי, אבל אחרי הפוסטים ברשתות, אני מאוד שמח שזאת החלטה שהתקבלה, שתדעו. זאת אומרת, לא כי יש לי, לא כי יש לי
בעיה. האם דגו היה עושה את זה כשהוא יודע שיש לו חוזה לעונה הבאה?
שאלה טובה, שאלה טובה. לא, אני רוצה להגיד למה, אני רוצה להגיד למה. כי בעיניי מה שדניאל עשה עם הרשתות, זה הוציא החוצה דברים שצריכים להישאר בפנים. תכעס על המאמן, אל תתאמץ באימון, תעשה מה, אל תיקח את זה החוצה לאוהדים, זה לא יפה. זה לא יפה. לא במאני טיים של העונה. זה כמו הסיפורים שהתגלגלו על שחקן.
זה יותר מזה שזה לא יפה. זה
שנתיים שעשרה
שם את השאלה, זה מעביר את השאלה לאוהדים. מתחילים לשאול, רגע, למה זה קרה? מה קרה? מתחיל, ואז יש שמועות.
הדיון הזה בטוויטר, שעכשיו עם דניאל, במקרה, אם דניאל יעלה עכשיו בהרכב, אז אני רוצה לראות האלה שאמרו, כן? שאצל בחר זה לא היה קורה, אני מת על זה. אבל אני חוזר רגע רק למקצועי. בעיניי זה דניאל קודם כל, בשביל להיות שיהיה אפשר לעבור לקו 4 והניסיון שלו, ועכשיו זה לבחור שניים מבין שון, סק ושימיץ, וואלה, אין לי תשובה טובה. לפעמים בחיים, לכל וריאציה יש יתרונות ויש חסרונות. ברור לי למה נדב לא מוכן לוותר על שון, כמו שאמרתי, מקנה לי המון ביטחון, מבין את גודל האירוע, שיחק את המשחקים האלה כבר במעניתיים, מעולה בלצאת עם הכדור, מעולה בלצאת עם שחקנים אחורה, זאת אומרת לקו החצי, שון גו, לא צריך לספר, בעלם נבחרת טופ. להגיד לכם שאני מוותר על סקו, על שימיץ, בנייחים הגנה, נייחים התקפה, בנוכחות, בפיזיות, אני גם לא יודע. אמיתי, אין לי תשובה. בא לי להגיד באינסטינקט, שהייתי מוותר על סק. באינסטינקט. כי אני כל כך אוהב את שימיץ אחרון בחמש.
סבבה.
אבל עזוב, אחי, אני לא הייתי מוותר על סק. אבל מי אני עובד?
נכון, זה כמו לוותר על הלב שלך, אחי. אתה לא יכול לוותר עליו. מה התשובה שלך להגנה?
אני, התשובה שלי, אתם כבר דיברתם על ההגנה יפה, אין לי מה להוסיף, חוץ מלהגיד דבר כזה. אני הייתי עולה עם קו הגנה של 4, אבל עולה עם מערך, וזה היתרון המרכזי הטקטי שיש למכבי חיפה על מכבי תל אביב בעיניי, חסר מושג של כדורגל שכמוני, שמכבי חיפה יודעת להחליף מערכים תוך כדי משחק. והיו כמה פעמים השנה שהחלפת מערכים לא הסתדרה יותר מדי טוב ברוטציה של השחקנים שהיו על הדשא ובסגל, והיא הייתה צריכה להביא את החילופים מוזרים כאלה בשביל לייצר את החילוף תוך כדי משחק של המערך. הייתי שמח שמכבי חיפה תעלה עם 4-3-3, שיודע גם להיות, לזוז להיות מערך אחר עם ה-11 שחקנים שעל הדשא. ואני לא יודע אם חושבים על הדברים האלה תוך לפני או תוך כדי. אני הייתי פותח עם קו 4 שיודע להפוך להיות קו 5, בלי לאבד חילוף. אתם תגידו אם יש דבר כזה.
אז קודם כל אני עונה לך מקצועית. קודם כל, זה אומר שאתה צריך לוותר על שון, סק או שימיץ. זה הדיון ממקודם. בסדר? תבחר על מי אתה מוותר, כי אתה חייב את דניאל, כי הוא זה שיהפוך להיות מגן ימני.
אז לצערי, בלב כבד, אני, וגם לאור, אם אני שומר על האמת שלי, שנקראת להסתכל מה קורה במשחקים האחרונים, וברוח של הקבוצה, לצערי, זה נשמע הזיה, אני משאיר את סק בחוץ. סק לא היה פה חודש, והוכחתי לעצמי, שאני יכול להסתדר בלעדיו. זה לא צריך להיות רק אם הוא נוסע לאפריקה, שהוא לא יהיה בהרכב. גם סק יכול להיות במשחק אחד.
אתה היית בריינה, נכון?
כן.
אתה ראית את סק אוסף את כל השחקנים, כמו שהוא עשה נגד אשדוד לפני שנה?
לא.
לא ראית אותו?
לא,
שהוא אוסף את כל, אחרי הגול, אוסף את כולם.
הדגל הסתיר לי את המשחק.
הוא אוסף את כולם לשיחת מוטיבציה, כמו שהוא עשה נגד אשדוד בתחילת הפלייאוף שנה שעברה, כשקיבלנו פנדל ואדום וכולי. הוא לידר, אחי, הוא אחרי ליאור, הוא הלידר של הקבוצה
הזאת. יש לי הרבה מנהיגים בקבוצה הזאת. זה מה שיפה במכבי חיפה של השנה, שמאוד אהבתי אותה מהשנה הראשונה. זה גם הסיבה שמאוד אהבתי את מכבי חיפה בתחילת הדרך עם מרקו, שראיתי אחד השחקנים שעובדים ביחד ומשחקים אחד בשביל השני.
אוקיי, חוץ מליאור רפאלו, ואיזה עוד מנהיגים יש לך?
שון גולדברג הוא מנהיג, דניאל הוא מנהיג,
אחלה.
פיירו הוא מנהיג, יש הרבה מנהיגים. פיירו גם, כן. יש בחיפה מנהיגים. אני רוצה לפתוח 4-3-3. אני רוצה לתקוף אותם, לתת להם ביס מההתחלה. דקה תשיעית, אייל ברקוביץ. דקה תשיעית, אייל ברקוביץ. דקה 11, אלון מזרחי. 3-0. גצקו.
בבא, אני חייב.
זה מה אני רוצה.
בבא, אני חייב להשאיר את זה רגע בקונטקסט של הדיון, אחי. תנסה להישאר מפוקס עוד דקה.
סליחה, אני מצטער.
אם אתה רוצה
4-3-3,
אם אתה רוצה 4-3-3, זה מה שאתה צריך לוותר גם על אחד החלוצים.
אמרתי היום בערב, לפני הערב שהתחלנו לדבר על הכדורגל, אמרתי לכם שאני לא מאמין שאני אומר את זה, כי אתם יודעים כמה אהבתי לפיירו היא גדולה, אבל אני חושב שמה שהשנה התפקשש לנו, וצריך לדעת לתקן אותו, זה לדעת לעבוד עם מה שחם. ודינדה הוא חם, דינדה צריך לשחק. פיירו נכנס.
פיירו נתן צמד עכשיו.
פיירו נכנס. פיירו נכנס. מחליף, ויודע פיירו יודע לעלות מהספסל טוב יותר מדינדה, אני מבין שפיירו יעלה מהספסל.
העובדות סותרות את התיאוריה, שווה לבדוק את התיאוריה. פיירו לא נכנס מחליף מהספסל טוב מעולם.
אבל אופק, מה שדבר בתקופה השעה.
רגע, רגע, עד שהגיע המשחק, עד שהגיע המשחק בדרבי, שהיה היוצא מן הכלל. הכלל,
ובגלל זה, אני לא הולך אחורה, אני תפסיקו ללכת אחורה, איך אתם כל מיני אומרים? אמת לשעתה, אמת לשעתה, אז האמת לשעתה אומרת, האמת משתנה, אז האמת כרגע היא שפיירו נמצא מבחינה פרסונלית, וראש הכי חזק בקבוצה היום, ואיכשהו מתנהל ומתנהג, אם אני מבין, אם אני חושב ש-4-3-3 זה מערך, שאני משאיר את מכבי תל אביב בלחץ מאחורה, חסרת עונים, וכזה שיכול לעזור לי לתת להם ביס מהר מאוד בטוסיק, זה מה שאני רוצה.
מי הכנפיים שלך? אני לא חושב שאפשר ללחוץ ב-4-3-3 יותר טוב מאשר ב-5-3-2, אבל לא משנה. מי הכנפיים שלך?
אני לא מבין בזה, אחי. אני אומר לך מה אני ראיתי כשראיתי שאני הפכתי עד 4-3-3 בבלומפילד. בבלומפילד ראיתי 4-3-3 מחצית שנייה, וראיתי קבוצה שהיא יותר על הכדור ויותר אינטנסיבית. אז אתה יודע, אז אני לומד מהמשחק הזה ואומר, אוקיי. נכון, נכון.
היא יותר אינטנסיבית עם הכדור, זה לא אומר שהיא לוחצת טוב כמו הקבוצה בשני המשחקים לפני זה, שלא נתן למכבי לנשום, זה נכון מה שאתה אומר. כשאתה רוצה...
אולי צריך אופק לשאול אחרת, עם מי אנחנו מתגוננים הרבה יותר טוב בקו 4, כדי שאנחנו נוכל להתקיף יותר טוב בקו 4. ב-4-3-3. שאגב, 4-3-3 זה אפשר להתווכח על זה. זה בעצם 4-5-1, בוא נדבר, בוא נגיד את האמת. זה לא 4-3-3.
כן, זה תלוי, אבל... אוקיי, סבבה. אז בבא, נניח אני הולך איתך רגע, אתה רוצה רק דינדה, אתה רוצה בקו 4 בלי סק, אתה רוצה... כולם מסכימים שהשתישייה באמצע זה אלי ג'אבר ליאור, או שגם על זה אפשר לדבר רגע?
כן.
כן, אני מסכים. הדבר היחיד שאני...
בבא, נעשה
להתווכח? הדבר היחיד שאני...
אני מאוד אוהב את, אני מאוד רוצה לראות את קני בהרכב.
אוקיי, אז תשים אותו באחת הכנפיים, אחי. קני חג'אג' ודין. איך תנצח את ה-3-0 שטל רוצה במחצית? עם קני חג'אג' ודין, מי ישים גולים, אחי?
אני לא פה, כי אני מבין בכדורגל.
לך, לך לישון. אוקיי, נדב, עברנו את הדיון של הבלמים ולא הסכמנו עליו. היינו בחנף ימין ולא הסכמנו עליו. בוא... תמשיך את שער ההרכב שלך.
אוקיי, אני אתן אותו במלואו. אז אמרנו קיוף בשער, סק, שימיס, שונגו, ג'אבר כ-6, אלי כ-8, אופציות להחליף ביניהם, בהתאם לסיטואציה במשחק, אבל ההיגיון כאילו שלי, שוב, כמו שאמרתי מקודם, שג'אבר יותר נצמד לדור פרץ, קורנוג אגף שמאל, סייף וחג'אג' מתחלפים ביניהם כשצריך, בצד ימין, רפאלוב בעשר, ודינדה לבד בחוד, בלי פיירו. בום, בלי פיירו.
כן, בהחלט בום.
חמש,
בלי פיירו כבר שמעתם לי קודם.
אני פותח עם פיירו.
אני מאוד חושב, סליחה שתום שיארי, רק אומר, אני כן רוצה לעלות חזק, אבל אני גם רוצה להשאיר לעצמי אופציות, שאם משהו לא הולך, אם יש 0-0 עכשיו דקה 60, דקה 70, אני רוצה, אני יכול להכניס.
אז השארת מהספסל, פיירו חלילי, קינדה.
קינדה.
כן. שואו, אחד הבלמים.
כן.
אוקיי, אז אני רוצה להגיד משהו על הרכב שלך.
הוא פח.
לא, אחי, ממש לא.
לא, אני צוחק.
לדעתי הוא מקבל גול בנייח.
וואלה, גם עם סק וגם עם שימיץ'?
חשבתי שהוצאת אחד מהם בשביל... אתה הוצאת את דניאל.
כן, דניאל הוצאתי.
אוקיי. אוקיי, אז זה יותר מסתדר לי, בסדר. אגב, אני מתייחס לזה כי אני חושב שכמו שראינו, נייחים זה אקבר סיפור, קיבלנו בבלומפילד מזה אבי, נתנו פה עם שימיץ, זה אישו גדול מאוד. אגב, גוני נאור נתן שם גול שנפסל, לא?
כן.
בסוף.
וואו, כן.
אגב, החיסרון היחידי פה זה שאתה לא יכול לעבור מערך, זה באיזה חתיכת חיסרון.
אוקיי, טוב.
אז אני דווקא, לדעתי, בגלל זה, אני פותח עם פירו, גם כי זה פשוט עבד טוב, ואין סיבה. כמו שאמרתי שצריך ללחוץ את הבלמים שלהם כמה שיותר, אז ללחוץ את הבלמים שלהם כמה שיותר בעיניי, זה פשוט לשים את דין ופירו ביחד. זו האופציה הכי טובה. ואני כן ביום יומיים האחרונים מתלבט לעצמי עם הראש, בגלל המשחקים האחרונים שהיו נגדנו, שהיו נגדם, שקינדה היה כאילו חלוץ שני, והוא כן לחץ טוב, וכן היה לזה יתרון כאילו מבחינה טקטית. אני חושב שקינדה של התקופה האחרונה פשוט לא מצדיק את זה, הוא לא ביכולת טובה, הוא לא בקצב, זה נראה שהוא לא לגמרי מחובר, ופיירו נראה הכי מחובר בעולם, אז אני הולך איתו. וזהו, ואני דווקא כן חושב שאתה יכול ברכב הזה, הרכב שלי זה כאילו פיירו, דין, רפאלוב מאחוריהם, קורנו וחג'אג' בצדדים, ג'אבר ואלי מרכז המגרש, שלישיית בלמים דניאל שימיץ' וסק. אני חושב שברכב כזה אתה כן, למרות שאתה עם שני חלוצים, עדיין יכול לשנות לסוג של 4-3-3. נכון, דין בשמאל זה לא איזה להיט גדול, אבל אתה כן יכול לעשות את זה. ובעיניי כאילו זה הרכב שאני הייתי הולך איתו, כי אתה באמת, כמו שאופק אמר קודם, יכול לשנות הרכב, כאילו מערך תוך כדי המשחק. וזהו, פיירו ודין ביחד, אני לא רואה אופציה אחרת. כאילו ניסיתי גם, כאילו עם עצמי התחבשתי כל היום, לעשות משהו אחר, לא, אני פותח עם שניהם.
אני מתחבר למה שתום אומר, כמובן, אני כן רוצה להתייחס רגע למה שנדב אמר, אם טקו היה טוב לי, או לא נורא לי, היה לי יותר קל להגיד, אני אשלב את האלה והאלה אחר כך. ברגע שאני באצטדיון ביתי, עם המומנטום, עם השונים של הקבוצות, כשאני יודע שלא משנה מה, אני חייב ניצחון, אני עולה בכוונה לדרוס. זאת אומרת, אני עולה עם שני חלוצים, בגלל זה אמרתי לכם מקודם על הנני מוקשיר, אני עולה הכי אגרסיבי והכי... התקפי שאני יכול, גם במחיר, שוב, שזה יעלה לי בגול.
אני פשוט תמיד חושב שאני בתיאור שתמיד אתה צריך להשאיר מישהו מהספסל שיכול להביא לך איזשהו שינוי.
יש לך את הנה, יש לך את קינדה, זה אחלה דברים שיכולים להוסיף לנו. קני, אני חושב שכן יש לנו גם במצב כזה, כלים מהספסל, כלים טובים מהספסל, ויאללה, שיהיה בהצלחה.
בבא, מה אחד? שם רול? עשית רול זה?
קדימה.
אופק, למה אתה... אופק, לא? מה זה? הדגים, אופק? אני מצטער.
נעבור לשלב החידונים לקראת סיום. מה אתם אומרים?
אני כן רוצה כמה מילים על מכבי תל אביב. לסיום. אני חושב שאם מכבי תל אביב תצליח להגיע בתיקו 0 למחצית, אנחנו נהיה יותר לחוצים מהם. זה עניין משמעותי, בעיניי. אני חושב שאם אושר דוידה, טורג'מן וזהבי יפתחו ביחד, הם שווים גול גם בסמי אופר. לא יודע כמה הם קבלו בצד שני, אני חושב שהם שווים גול. ואני חושב שאם יוריס לא משחק, זה משהו אחד, ובגלל שאני כן בטוח שהוא עולה בהרכב, אז זה משהו אחר לגמרי. והם קבוצה יותר טובה משמעותית ממה שראינו מהם בשניים משחקים האחרונים.
מה אתה חושב שיהיה הרכב שלהם בגדול?
מה אני חושב שיהיה הרכב שלהם? אני חושב שיהיה ככה. יהיה נחמיאס מגן ימני.
נחמיאס מגן ימני.
כן, או נחמיאס מגן ימני ב-4 או רביבו ב-5. כן. ואז הוא יכול לעבור. כן, כן. נחמיאס כבר שחק מגן ימני. חייב גודל, רז שלמה וסבורית לא מספיק גדולים עם פיירו. הוא חייב את נחמיאס, תדעתי. גודל פשוט. אז נניח, נלך ככה. קו 5, רביבו, מגן ימני, כל הקו. נחמיאס בלם ימני, רב שלמה באמצע, סבורית בלם שמאלי, בסדר? או סבורית באמצע ובלטקסה. דוויזאדה כל הקו בשמאל, ונובריים פרץ קניקובסקי, אירן זהבי ואושר דוידה כחלוץ שני, ואז אושר דוידה זז ימינה אם צריך, וקניקובסקי פותח שמאלה, ויש לו בעצם שלישייה קדמית של קניקובסקי, דוידה ואירן זהבי.
אוקיי.
מהספסל, דור תורג'מן, יוניס מלדה, דן ביטון, שאגב, לא דיברנו על דן ביטון, יכול להיות שהוא יכול לעלות כנף ימין ודוד על הזוז שמאלה. זאת אומרת,
נכון.
לא הייתי שולל את זה.
זה מה שהוא עושה בעבר, לפחות. כן.
כן.
זה מה שרובי עושה
בעבר. אבישי כהן לא אופציה מבחינה, לדעתך.
תשמע, אני ראיתי שהוא מחק אותו, ראיתי שהוא מחק אותו.
כן.
משחק עם כל כך הרבה מגינים אחרים לפניו.
תשמע, עוד שנייה עולה שם עם זהב עם מגן ימני ולא מכניס אותו, כן?
כן, זה בערך
הרוטציה שם. כן, הוא קצת עשה שם בחר. כאילו, ככל שהתקדמה העונה, הוא מחק יותר ואת השחקנים, הוא הגיע ל...
כן.
ממש מחוקים.
אנחנו מתקרבים לסיום, אז אני רק אגיד שאל שעבי עבר את זהבי בקונפרנס ליג.
בואנה.
שם היום גול, והם בדרך לגמר.
יפה, רק שזהבי לא יבקיע.
כן. אז
אתה רוצה לתת ליחידה?
יאללה. יש יחידה.
קדימה.
במפגשים משנת 1990 לפחות, מי כבש הכי הרבה שערים לזכות מכבי חיפה? מאז ועד היום.
למשחקים מול מכבי תל אביב?
כן.
זה מ-1990?
זה הכל בערבון מוגבל.
מ-1990?
כן, עד היום.
יניב קטן.
לא, אני אומר לך שזה 6 גולים. במכבי תל אביב זה ערן זהבי, 13, אצלנו זה...
רגע, אני אגיד לך.
לא, אל תיכנס לאינטרנט.
דה לי להגיד
שגולים?
אני לא הייתי חושב על זה בחיים.
או בניון, או דינדה.
בתחת זה שני שחקנים, לפחות מה שכתוב שם, זה פנטני עם 6 גולים. מה אני אעשה אחי? זה מה שכתוב שם. זה הוא ואתר, שניהם עם 6.
רובן או אלירן?
זה עם 13.
רובן.
שחקתי, נו. אלירן הבקיע אחד.
כן.
אוקיי, עוד חידה.
החידה השנייה זה מי הבקיע יותר גולים במשחקים נגדם, דין או רפאלוב? נדב?
יש לי תחושה שאותו הדבר, יכול להיות?
בבא?
דינדה.
טוב. תום ואופק כבר יודעים את התשובה, אז אני לא אשאל אותם. התשובה זה שדין כבש 4 ורפאלוב 3. מי בישל יותר, דין דוד או רפאלוב?
רגע, דין, סליחה רגע, דין הבקיע רק 4 נגד מכבי תל אביב, שזה צמד במשחק עם העקב.
עם העקב, כן.
השנה עוד גול?
אחד את ה3-2 במהפך.
במהפך, נכון.
והשנה גול.
והשנה.
השנה שהוא עבר את השוער.
כן.
ממש, אתה בטוח?
זה מה שכתוב אחי. אני בודק בטרנספר מרקט, אני לא יושב עם אקסלים שהכנתי בעצמי. אני הולך לטרנספר מרקט, זה היה האלוהים שלי.
בסדר.
מי בישל יותר, דין דוד או רפאלוב?
לא היית שואל את זה אם התשובה הייתה רפאלוב.
יופי אחי. נכון? דין בישל 1 ורפאלו 0.
לא שתיתי מספיק אלכוהול, אני חד רצח.
זה ממש מפתיע, אבל כן.
נכון.
זה ממש מפתיע.
אתה יודע, נגד יריבה אחת, כן.
יש עוד חידות?
לא, סתם הסתכלתי על רצף, אז אנחנו כבר ב5 משחקים פוטפו בלי הפסד נגדם.
איזה פעם.
לא,
תמחק את זה. מה, כן.
קודם כל גם טקו זה הפסד, כן? אז אנחנו רוצים לנצח, אז הרצף הזה פחות רלוונטי. פעם קודמת היה 8 משחקים של רצף בלי הפסד, בין עונת 2009-2010 ל-11-12, והכי ארוך שהיה אי פעם זה 10 משחקים.
וואלה.
וסתם, טוב, יכול שכבר דיברתם.
הפסדנו להם בחגיגות אליפות שהיינו בדרומי.
3-1, כן.
3-1.
וחגגנו, כן? איך
חגגנו? אוסקר גלוך. כן.
והיה בעצם ממש משחק דומה ב-2020-2021, שאנחנו הגענו בפלוס 4 לבלומפילד ונגמר 2-2.
ממש היום.
נכון.
אתמול.
כן. לא, עוד לא עבר היום.
אצילי נותן כתף לגולסה, שרי. אגב, כל 4 הגולים בחצי הראשון. פה גול בהתחלה וכו'.
לוגסי.
טוב. תודה, גולסה.
שאלה. יש לי שאלה לפני סיום. אנחנו נעלה לגמר באירוויזיון הערב?
יופי עכשיו, לא?
כן, אני אמורה להופיע עכשיו, נראה לי.
Nobody cares. אין דבר שאני
רואה. אם אף אחד מהמועמדים האחרים לא מוכן להצטלם איתה ולעלות לאינסטה שלו, מה אכפת לי מהתחרות, אחי?
כן,
אה? כמה הכבוד הלאומי שלי תלוי בתחרות שירה שבה לא רוצים לדבר עם המועמדת שלי?
אתה יודע שהתחרות הזאת, כל הרעיון שלה היה כאילו לאחד בין מדינות אירופה, שיהיה שלום, אחווה, whatever. ובכל מקרה, אני מתנגד את תחרויות שירה, אבל התחרות הזאת ספציפית לפריק
שלו. והכניסו את אוסטרליה, כן? שזה כאילו אחד הביזיונות הגדולים.
שלא עברו, נראה לי.
ישראל בקופ,
יש לי עוד שאלה.
ממש.
יש לי עוד שאלה, באיזה שעה מתחילים לשתות ביום שבת?
וואו.
וואי 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 וואי.
מתחילים ביום שישי, למעשה.
אני שוקל לעשות עיר אוהלים בחניה, מי שרוצה לבוא מוזמן. נתחבר לאיזה גנרטור, לא יודע, של השער, של החניה שם, אני יודע, ונזרום, אבל כן, וואו.
אני שקלתי אירוע יער כמו בשנים הקודמות, אבל טרם החלטתי.
מעניין. טוב, בסדר, אנחנו יודעים מה הולך ביום כזה, הולך להיות יום מאוד פשוט בכל מקרה.
לא משנה איפה נהיה בבא, נתחיל לשתות מוקדם. וכנראה שלא נהיה ביחד, אתה מבין?
אני מקווה שכן.
כן.
מקווה גם אני, כן.
אני יודעתי שאני מגיע מוקדם לחיפה, למשפחתי.
מוקדם אצל בבא שווה?
שתיים שעה.
אני יכול להיות בשתיים.
סבבה.
יכול בשתיים. יכול בשתיים.
יפה.
תוצאת סיום? תוצאת סיום?
לא, לא, לא.
מה, השתגעת?
שחרר אותי.
מה יש לכם? אי אפשר בלי עמוד, רק לדבר תוצאת סיום. אני אתן לכם.
יש לי אחת בלב. אם אני אגיד אותה, אנחנו.
כן.
להגיד?
כן.
כולם תגידו.
כן, כן.
יותר לא הייתה.
אני אקח אחריות. אני אומר 1-1. בבא? 4-1, אימא ל...
לא, בעצם לא. 5-0 לנו.
אני גם ב-4-1. שתי גולים או שלושה במחצית הראשונה, אחרי זה השאר. חבר'ה, תהיו ווינרים, תפסקו עם הלוזריות שלכם. הלאה.
רגע, אנחנו הגענו לסדנה של צ'רקז, סדנת הניצחונות.
אני עדיין בונה את הקורס, אחי, זה לא... יש עדיין הקורס בבנייה.
לאיפה אני שולח את הביט, אחי? רק תגיד לי, ואני בא.
אין בעיה. אני אלמד אתכם.
כמו שבאבא לא הצליח להעביר חצי פרק בלי לפתוח את הסיפור של מסי ולקחת אותו לעולמות אחרים, ככה צ'רקז לא הצליח לסיים את האירוע הזה בלי לדבר על זה שכולם מוזרים חוץ ממנו.
הבן אדם שמדבר איתי פה, הוא חייב לבירות על באר שבע, מפני זה 3 שנים שמה אנחנו מפסידים, אנחנו מפסידים, אנחנו מפסידים, וניצחנו אותם בחוץ. לא, אני לא מתייחס לזה.
אני אגיד שאני לא לוזר, אני עברתי רק שיעור אחד בסדנה בינתיים, ואני מאמר על 2-0. יאללה, שיעור.
אתם תחזרו אליי בוכים בסוף המשחק. יאללה חברים, מקווים שנהנתם. תודה רבה רבה מכל הלב נדב, כיף שהצטרפת, תודה בבא. תודה רובנס, תודה טל, בהצלחה. הפרק עולה 6 בבוקר. תנו בראש חברים, יאללה מכבי ירוק עולה, בהצלחה לכולנו.
ירוק עולה.